עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
שלום לכם וערב טוב, אהלן יוני.
אהלן, אהלן.
אהלן, בוא ניסע ישר לארגנטינה, למרואיין שלנו, אופיר חיים, יש עוד התחייבויות. אהלן אופיר, אצלך
אהלן,
זה...
אהלן, אהלן.
אצלך עכשיו זה 12 בצהריים, אצלנו זה כבר ערב, אז
כן,
נגיד
לא
לך...
כן, לא יודעים מה להגיד, בוקר טוב.
אז תגיד צהריים טובים. אבל אנחנו נגיד קודם כל, קודם כל מברוק על הניצחון אתמול, על יפן, 2-1. באמת מפגן של אופי ונחישות, וזה גם בנחיתות מספרית, אחרי שבנימין הורחק, שיחקתם אותה, מקום שני בבית, שמינית גמר מול אלופת אסיה, אוזבקיסטן.
כן, האמת היא שזה התחלנו את המשחק לא טוב, לא שיחקנו חכם, זה קרה לנו גם נגד סנגל, אבל דווקא בנחיתות מספרית עם 10 שחקנים, ומעבר לאמונה הגדולה, כבר שחקנו יותר חם, השחקנים היו בעמדות הנכונות, יצאו ללחץ טוב, והיפן, אתה יודע, לפעמים אומרים שזה כושר גופני, ליפן לא חסר כושר גופני, אבל מה שקרה שפשוט הם נלחצו והלכו אחורה וזה היה באוכרם, ואנחנו ניצלנו את זה והלכנו לכל הקופה.
תגיד אופיר, אני באמת רוצה, אתה יודע, כולנו התרגשנו אתמול, ובאמת זה היה רגע יוצא דופן, גם על הבאזר להפוך את התוצאה ולחגוג ולהוביל את ישראל, וזה משהו מאוד מרגש. אני רוצה לשאול אותך, הרי גם אתה יודע שחלק מהעניין זה מזל. עכשיו, אני רוצה תנתק את המזל רגע, ותגיד לי לאן הנבחרת הזאת יכולה להגיע. לאן השחקנים, נגיד 10 שחקנים, אתה רואה אותם 10 מתוך ה-24, אני לא יודע כמה יש לך, 26, שיכולים להגיע רחוק באירופה. תן לי, תסתכל איתי שנתיים קדימה.
יוני, קודם אני תמיד אומר לשחקנים, אני שואל אותם מה זה, ואז אני אומר להם, שזה מוכנות פוגשת הזדמנות. כדי שהמזל יבוא אליך, אתה צריך להיות מוכן לרגעים האלה. אני לא מאמין שדברים קורים במקרה, אוקיי? אז זה דבר ראשון. דבר שני, יש פה שחקנים שלא שיחקו מספיק השנה, ואני אמרתי תמיד, הם חייבים לשחק יותר, להאמין בשחקנים הצעירים האלה, יש פה שחקנים טובים, הקצב...
הלו?
אני לא רוצה להגיד יותר מהטופ של ליגת העל. מהרמות הגבוהות של המשחקים, משחקי עונה בליגת העל, הקצב פה לא פחות. זאת אומרת, השחקנים יכולים לעמוד בקצב הזה. מבחינת כישרון, יש פה המון שחקנים מוכשרים, אני לא אנקוד בשמות, אבל יש פה שחקנים שיכולים להשתלב בליגת העל, באמת, רק תנו להם, והם יקחו את זה בשתי ידיים.
אבל אי אפשר, אתה יודע, גם לתת להם, וגם הנבחרת, הבוגרת הפכה להיות בעיה, אתה יודע, שמביאים בלם בין 30 פלוס, מאזרחים אותו, עכשיו... מאזרחים את צבורית, בלם שמאל, מגן שמאלי, פעם הוא היה, היום הוא לא יכול לרוץ. כאשר למשל יש את רוי רביבו, ויש עוד, אתה יודע, את ליידנר, עוד שחקנים שאתה מכיר טוב, ומביאים להם את אזרחים על הראש, מה יהיה?
אני אגיד לך, קודם כל זה קורה בהרבה מקומות בעולם, אבל הדבר חשוב
ביותר, אנחנו לא העולם.
שחקנים כמו מיגל ויטור? אוקיי, אבל יש שחקנים כמו מיגל ויטור, שלאזרח כזה בן אדם זה רק, יש רק מה ללמוד לנו, הוא יכול רק להוסיף, כך שהוא, אתה יודע, הוא כבר לא צעיר, ולהיות לידו, כל שנייה זה רווח נטו של השחקן הצעיר הישראלי, ואני אומר לך, זה מבורך, לא לוקחים כל שחקן, אז לוקחים את ויטור ולוקחים אולי את צבורית, אבל העתיד הוא ש...
נעלם לנו כל הזמן, כנראה בארגנטינה יש איזה...
בוא נצא רחוק שם בארגנטינה איפה הוא נמצא.
בארגנטינה זה...
כן.
תגיד רגע, אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. יש מין הובי כזה, במיוחד של חבר שלי לאולפן, לחוות בכדורגל הישראלי, מי הנוער, מי הילדים, עד לבוגרים, אנחנו לא שווים ואין לנו...
לא בילדים.
רגע, שנייה.
לא בילדים, בבוגרים, אל תעליב.
בבוגרים ובנוער.
אל תעליב את הילדים.
וגם בנוער, אתה חוות וחוות, וזה בסדר. יש הרבה כמוך, אתה לא יחיד. אני שואל אותך, אופיר, שאלה מאוד פשוטה.
כן.
הכדורגל הזה, למה הוא נעצר בשנות ה-20? האיחודיות האלה, לנצח את יפן, לעלות לשמינית הגמר, אולי גם לרבע הגמר, איפה אתה מזהה את הבעיה? אתה רואה את החבר'ה הצעירים האלו, הם ילדים, כמו ילדים שלך.
אני חושב שבאמת, אתה יודע, אני חושב שאני יודע איפה הבעיה, למרות שזו רק בעיה אחת, אבל הבעיה העיקרית, שברגע שהם עולים לבוגרים, רוב השחקנים לא מקבלים את ההזדמנות, לא משחקים, זה שנתיים, שלוש קריטיות לשחקן הישראלי. עכשיו שאנחנו לקראת שינוי בכדורגל, אני רואה את המגמה, המון שחקנים מהנבחרת הזאת, כבר שנה שעברה, שיחקו בקבוצה הבוגרת. אז אני חושב שהאמונה חזרה בשחקן הישראלי, חזרה לעצמה, ואני מאוד מאמין שבקרוב עוד ועוד שחקנים, לא צריך לחכות לגיל 21 או 23 בשביל להגיד שהשחקן בשל. אפשר גם לגיל 17 ו-18.
מה אתה אומר לאלה שתילו דופי בבחירות שלך בשחקנים, למשל במדמון שלא שיחק כמעט השנה, ואתה לוקח אותו ונותן לו את כל הקרדיט?
כן, הרבה גבות רומו, מה שנקרא, בנוגע לזימון של אילי מדמון. אבל יש שחקנים, יחידי סגולה כאלה, אני לא מדבר עכשיו על כישרון, הוא מנהיג
גם
אמיתי.
גם סניור שנקפית אותו בטורניר האחרון.
גם סניור, כן, אתה יודע, הוא לא בטורניר האחרון. אני כמובן הרגשתי שהוא מקצועית, העדפתי שחקן אחר, אבל אני לא מתבייש להודות בטעות. וראיתי שראיתי צניר באימונים, הזמנתי אותו לאימונים, הוא היה מצוין, והוא קיבל את ההזדמנות בקשר למדמון, זה קפטן אמיתי, ברגעים הכי קשים, 10 שחקנים, שכבר אין אוויר בריאות, הוא פשוט היה על כל המגרש, הוא ניווט את המשחק עם עוד כמה שחקנים, והיה באמת מדהים לראות את זה.
אתה יודע, הטורניר הזה, אתם באמת כבר בשלב של מעל המצופה ומעל הערכות המוקדמות, בכל אופן, אלופת מרכז אמריקה, ויש גם את אלופת אסיה בשלב השני, ויפן, ואלופת, אמרנו, אלופת אפריקה. עכשיו, אני מניח גם ש5-6 מהשחקנים הבולטים שלך הצטרפו לנבחרת הצעירה, מה שאנחנו קוראים לקראת אליפות אירופה, זה נפתח ב-21 ביוני. זה יחפה על הטורניר הזה, יחפה על היעדר הניסיון מהעונה האחרונה?
תשמע, אני לא, אני חושב שזה עשה לשחקנים, בעיקר לאלה שלא שיחקו שירות טוב, אבל שוב, אני לא חושב, אתה יודע, אתה לא יכול להשלים, אולי מבחינת שם ומבחינת מעמד, כן, להשלים את החוסר של השנה החשובה הזאת, לוקח זמן, הם צריכים לשחק קבוע ולא טורניר אחד, אבל אתה יודע, יש שחקנים, אני מקווה מאוד שדור תורג'מן יהיה בנבחרת עד 21 באליפות אירופה, ושוב
ארגנטינה זה איתי,
צריך לשחק.
כן,
שאלה, שאלה אחרונה, אתה יודע, הנבחרת הזאת, אמרת לשחקנים שלך יכולה לשנות להם עתיד, מה איתך? אתה מסתכל, אתה מיצית, אתה רוצה מה? אתה רוצה כל החיים להיות מאמן נוער, או שאתה רוצה לחטוף מהפועל רמת גן עוד פעם כמאמן בוגרים?
קודם כל, אני כבר לא מאמן נוער, אני באמת, אני מסתכל על הילדים, אני כבר לא ילדים, אני שואל, זה מבחינתי שחקני בוגרים. אז אולי קוראים לזה נבחרת הנוער, אבל מבחינתי שחקני בוגרים. ודבר שני, אתה יודע, אני כל כך נהנה פה, כיף לי, אני חושב, אתה יודע, לקדם את הכדורגל הישראלי ולהגיע לפסגות כאלה, זה אושר גדול. מצד שני, אני רוצה בתור מאמן להגיע הכי רחוק שאני יכול, לא יודע, זה יכול להיות גם, אתה יודע, בקבוצה גדולה בישראל, אני לא אלך, כן. אני לא אעזור את הנבחרת בשביל באמת לטשטש, אני רוצה להגיע לטופ, לעשות הכל,
הטופ
כדי הוא... להגיע באמת לטופ.
הטופ מבחינתך, אתה ביט על מאמן הנבחרת הבוגרת, שהיה 14 שנה בהתאחדות, ולאן הוא הגיע, ואני מאחל לך שתגיע גם אתה, בבוא היום. אופיר, שחק אותה בהצלחה מול
תודה רבה,
תודה
לך
בהצלחה,
תודה, תודה ענקי, תודה.
כן, בכיף. בוא נפתח את השידור, עורך ומפיק שרה פנסטר, אחראי על השידור ב-103, איציק אהרון ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין בדיגיטל, האורחים הם מרון צ'יין, דוד זבולוני ונויה חסון. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. היה אתמול לילה גדול של ספורט, יוני, הכל מכל, אתה יודע, כדורגל, לוטון שחוזרת לליגה הראשונה, מעולם לא הייתה בפרמייר ליג, אבל הייתה בעבר בליגה הראשונה, NBA כמובן, אתה יודע, אתלטיקה, סי של ריין קרוזר, 23, 56, 23 מטרים, 56 סנטימטרים, היה אתמול לילה יפה כזה, מה אתה אומר? אני עוד לא ישנתי.
לא ישנת מאז?
לא.
יפה לך, תשמע.
מה היום של אתמול?
אתה נראה רענן, אחרי מקלחת, עם חולצה אפורה היום לשם שינוי.
בסדר, נו, אז בחייך, אז מה זה, אבל לא יכולתי להוריד את העיניים המסך.
זה נכון, זה היה, לא, אני, יש גבול לכל תעלול, גם הספורט לא מנצח את העייפות שלי, אבל כן, היה ערב מעניין, ובמיוחד נבחרת הנוער, והניצחון הזה על הבאזר, ואתה יודע בשביל מי שמחתי, אופיר חיים שמחתי בשבילו, אבל שמחתי במיוחד בשביל בוני, כי בוני באמת, אתה יודע, עזב קורסה מאוד נוחה, אני לא מכיר הרבה אנשים שעושים את זה, ומקבל שכר.
גם הקורסה שלו עכשיו זה לא מיטה של פקיר. טוב לו.
לא, 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 זה סוג של פקיר. תן שניים, שלושה הפצדים, תראה את הסכינים הפות.
לא, מחזיקים מנו, מחזיקים מנו, זה בסדר.
הלוואי, אני אומר, אבל אתה יודע, בשביל לעזוב, חשבתי עליו אתמול בערב, בדיוק בשער הניצחון. בוני גם חבר, זה גילוי נאות, אז אני, זהו, אבל אני אומר, הכדורגל הישראלי, אם ימשיך מהנוער ככה לצעירה ולבוגרים, אנחנו ננפץ את כל התיאוריות שלך, אחת לאחת, אז כל, לא יהיה לך מה לעשות בשידור.
תקשיב, זה מסגרת השאיפה, אנחנו עדיין כגזע, הגזע השמי, אתה יודע, השמי היהודי, מה שנקרא, לא ערבי, לפני שסגרו לנו פה את התחנה, כל החבר'ה של הציונות, אבל אנחנו לוקים קצת במספר תחומים מול הכדורגל העולמי בכלל, האירופי בפרט.
בספורט אנחנו לוקים.
לא, לא, אז אני אומר, אתה רואה כזה כישרון, אתה רואה כאלה חבר'ה כישרוניים, ועדיין מבחינה פיזית, אתה מבין, אנחנו בלקות חמורה. בלקות חמורה, אבל בינתיים כל עוד מוצאים ארבע נקודות, משלושה משחקים, והיינו גם יותר טובים מקולומביה, חייבים לומר את זה.
זה נכון, נכון, הפסדנו, דיברנו על זה בשבוע שעבר.
הפסדנו, כן, הפסדנו על כושר גופני. אורי אוזן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
אהלן,
חברים. לא, היה לך באמת הנעת צרופה, אתה יודע, יש לך שחקנים שאתה גידלת שם רבע מהרכב, יותר.
כן, האמת היא, אתה יודע, סניור ועומר וגם סתיו, אליאם כמובן.
כן.
אור ישראלוב. אבל אתה יודע, עומר זה הסיפור הכי נוגע ללב, כי הוא זה שנופה האחרון לפני הטיסה ליורו, ואני יודע שגם הוא פיריקה על חטא, זאת אומרת אחרי זה, ואני מאוד מאוד שמח שהוא הפקיע את אולי אחד השערים הכי חשובים שהנבחרת הזאת הפקיע.
אז מה המסר מכזה דבר, מאירוע כזה שמנופה וחוזר ונקבל צ'אנס, לשחקן, אתה יודע, יש שחקנים שנגמרים אחרי ניפוי כזה.
אז אני יכול להגיד לך, קודם כל זה מעיד על האופי שלו, אבל אני יכול להגיד לך מה אני שלחתי לו, רשמתי לו הודעה די ארוכה, אבל רשמתי לו שלא תיפול רוכחה, תעבוד נכון העונה, אל תספור אף אחד, בשנה הבאה תהיה השחקן הכי חשוב במונדיאלית, וזה כתבתי לו מיד אחרי ששמעתי שהוא לא יהיה בסגל. האמת היא, לא האמנתי שזה באמת יקרה, אתה יודע, רציתי לעודד אותו ודיברנו אחרי זה, אבל הוא באמת עבד קשה,
אני רוצה רגע שנייה, יוני.
אני שמח גם בשביל ההורים שלו, כי אני יודע כמה
השקיעו.
אתם לא מבינים כמה ההורים וחלקם הגדול נמצאים שם, גם עם האחים, כמה הם השקיעו ומשקיעים בילדים האלה, ואיזה רגעי עושר הם חווים.
אז אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך, היום דיברתי עם אבא של תומר צרפתי,
עם אילן,
כן, אילן שמבין,
איש יקר.
כן, איש יקר שמבין כמה דברים בהכשרות של ילדים, והנה הבן שלו, אתה יודע, השנה, בעונה שעברה, היה חריג נוער, אתה הבין?
לא, נותן, השנה הוא היה חריג.
השנה נוער, כן, אני מדבר על העונה הזאת.
העונה שעברה כבר.
כן, זה שעברה, אתה יודע, היה חריג נוער, אבל, ושיחק. אבל עכשיו זהו, נגמר החריגות בתור שוער שני במכבי נתניה.
תראה רון, אתה מכיר
את... הוא לא יכול לשחק.
אתה מכיר גם את עידו שרון שהוא שוער מאוד מאוד מוכר.
נו, עידו לא שיחק כל השנה. משחק אחד משחק.
לשוער זה, מצד אחד אתה תקבל את ההזדמנות כנראה טיפה יותר מאוחר משחקן כזה, שחקן שדה אלא אם כן את דניאל פרץ, אבל מצד שני הקריירה יותר ארוכה. אני מקווה גם בשביל עידו, וכשהוא גם היה שוער נבחרת 2002 שלצערו לא השתתפה במוקדמות בגלל הקורונה, וגם בשביל תומר, הבן של אילן היקר, שאני מקווה ששנה בה יתולה השאלה בליגה לאומית,
יקבלו
עונה שלמה, כמו שדניאל עשה בבית"ר רמלה, וזה מראה לך את החשיבות של קבוצת בת. לשחק שנה בליגה לאומית.
אז מתי כבר יקימו? מתי כבר יקימו את הליגה? כל מה מספרים לי סיפורים ובונים תוכניות ועניינים ולקצר ולעלות. למה קבוצת ליגת העל? למה אין 14 קבוצות בליגה שנייה? לא ליגה שנייה, סליחה, איך קוראים לזה?
לא, ליגת מילואים לא צריך.
ליגת פיתוח. ליגת פיתוח.
אירון, תקשיב, אני הייתי בליגת מילואים, זה לא יכול לעבוד בארץ, כי הקבוצות הקטנות לא יכולות להחזיק קבוצות כאלה, אבל כן קבוצות בת, כמו שעושים בספרד, כמו שעושים בקבוצות נוספות, במדינות נוספות.
תעשה 10 קבוצות, תעשה 8 קבוצות.
לא, תוסיף אותם לליגה קיימת, כמו שקורה בהולנד עם אייקס 2, אייקס יונק קוראים לזה, כמו שקורה בספרד עם ברצלונה בי, ריאל בי וקבוצות אחרות, חייבים, תראה, יש פה 6-7 מחלקות נוער שיכולות להעמיד קבוצות בת מהשחקני נוער שלהם. לא יותר. אני מאוד מקווה שההתאחדות ירימו את הכפפה. כי תיקח לדוגמה את פיינג...
כן, אבל זה לא רק שאלה של התאחדות, אורי. זה לא רק שאלה של התאחדות, זה שאלה של תקציבים ומגרשים.
אז אני אומר, קודם כל לא.
אין מגרשים, אין מגרשים. אתה יודע שהמגרשים... אתה היית בנוער.
אני יודע, נכון, אני יודע, קשה מאוד.
סוגרים חודשיים קדימה מועד למשחק, יש אחרי זה עוד משחק ועוד משחק.
אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, יש בעיות שהן בעיות לא קשורות אפילו לכדורגל, אלא מדינות, בעיות מדינתיות, מה שנקרא.
בוא נדבר רגע, אורי.
אבל הילדים האלה מוכיחים שלמרות הבעיות, אפשר להגיע להישגים כמו סגני אלופי אירופה, ושמינית כבר מונדיאל, והנה...
בוא נדבר, הרי אתה לא מאמין הנבחר, ואתה כן יכול לנקוב לנו בשמות. מי אתה מסמן לי שלושה, ארבעה, שבאמת מדלגים על המשוכה הזאת של הכדורגל הישראלי, ובעקבות המונדיאליטו, כבר משחקים באירופה? יש כאלה או ש...
לדעתי כן. לא יודע אם ישר אחרי המונדיאליטו, או לפחות שנה אחרת. תראה, אני משוחד לגבי, בוודאי...
אני נתתי את זה כמטאפורה.
כן, אתה יודע, אני משוחד לגבי למקין וקנצפולקין, אתה יודע, אני קשור אליהם, אבל...
אני חייב לשחרר אותך, אתה מתחיל שידור.
לא, יש לי זמן, הכל בסדר.
לא, אני אומר, יש לך
את... רק שיענה על השאלה,
קיבלתי הוראה, אני לא מתווכח עם הוראה.
קיבלת הוראה. חמש, אני אומר לך שיש פה ארבעה, חמישה, שאני רואה אותם עוד שנתיים, שלוש, יכולים באמת...
אורי, נחזור אליך בהפסקה, אתה הולך לשדר את סאות'המפטון, ליברפול, נחזור הנעילה. ספורט שלוש, כן. עכשיו אנחנו עם איתי שכטר, שחקן הפועל באר שבע, בעונה האחרונה, אהלן שכטר.
בשנתיים האחרונות,
ו... תקשיב, יופי של קריירה, ואתה רוצה לשחק, וקבוצות רוצות אותך בצוות המקצועי, ומה אתה, זה הכי חשוב, מה אתה מחליט?
אני בגדול רוצה להמשיך לשחק עוד עונה לפחות, אבל אתה יודע, בכדורגל צריך לראות איזה מקום בשבילי, מה טוב, אתגרי, מאמן שבאמת ירצה אותי, כי אני עונה האחרונה לא שיחקתי מספיק, ובעונה הקרובה אני רוצה להיות על הדשא הרבה יותר, אז צריך למצוא משהו טוב בדיוק.
רגע, אז הנוסחה שלך נורא ברורה, מאוד ברורה, לא נורא. אתה אומר, אני רוצה לשחק, אתה תתפשר על קבוצה פחות מהארבע הגדולות?
חד משמעי.
זאת אומרת ש...
סתכל איזה קבוצות יש, יוני, הפועל פתח תקווה, מכבי פתח תקווה בעולות, למה הוא לא יכול להשתלב שם? בגדול יכול להשתלב.
למה לא? יכול.
כן? זה אתה תקרא רק שתיים, מה מסודרות?
אז אני שואל אותך, הרי יש שלושה דברים, או שלוש אפשרויות. אחת, שתמשיך עונה נוספת בקבוצה, אתה יודע, מהדרג השני, לא בארבע הראשונות, וצחק כל... זהו, כי אני חושב שאתה צריך לשחק ביכולות שלך. האפשרות השנייה זה להיות פרשן בערוץ הספורט, כי היית הכי טוב ביפר בשנים האחרונות.
תודה.
לא, אני לא הראשון שאומר לך את זה. והאפשרות השלישית זה ללכת לאימון. יש גם אופציה כזאת, פנוי לך, אימון, משהו, להיות מנהל מקצועי?
לא פנו אליי, האמת שכל הדברים ששמעתי זה בתקשורת. כרגע, ממה שאני יודע, זה פונים אליי לשחק כדורגל, אבל כמו שאמרתי, אני מקווה באמת למצוא משהו טוב, שאני אהנה... כי בעונה האחרונה היה לי מאוד, מאוד קשה לא להיות חלק ברוב המשחקים. אתם יודעים, הנה, עכשיו יצאנו רק לחופש, אני מאמין שדברים יזוזו. יש קבוצות שרק עכשיו מתחילות...
זה שהראש רוצה, שכתר, זה שהראש רוצה, והלב רוצה, אבל בוא ניקח את הראש, אני מבין. אבל אתה, הגוף יכול לעשות מה שאתה חושב? אתה בכל אופן כבר נמצא 16-17 שנה על הדשא.
אני 18 שנה, בדיוק סיימתי את העונה 18 שלי בבוגרים, מהעונה הראשונה בנוף הגליל עם מוטי וניר. אני חושב שאני מרגיש טוב, אני עונה שלמה, לא הפסדתי אימון, והייתי זמין לקבוצה כל הזמן. לא השתמשו בי מספיק, זה כבר צוות מקצועי והחלטות שהוא קיבל.
אגב, אתה כועס על זה שקופחת?
אני לא אוהב, אני בכדורגל לא אוהב, אני לא אוהב להרגיש מקופח. אני חושב שהצוות המקצועי זה מה שהוא החליט, זה מה שהוא בחר בעין שלו. אני חושב שיכלתי לעזור ולהוסיף הרבה יותר. אבל בכדורגל ממשיכים קדימה, אני מאוד מאוד אהבתי את באר שבע. חושב שגם השגנו דברים מדהימים, זכינו בגביע ועשינו שלב הבתים באירופה ואלוף האלופים. ובאמת גם הקהל שם מאוד מאוד כיבד ואהב אותי, גם בדקות הלא גדולות ששיחקתי. אבל זהו, סיימתי פרק שמבחינתי העונה השנייה הוא היה יותר קשה לי אישית, אבל אני חושב שעשיתי את המקסימום שלי בכל אימון שהייתי, בכל דקה שהייתי על המגש, נתתי את כל כולי. לא, אני ממשיך קדימה, אני לא בחור מקופח בחיי, אני ממשיך קדימה.
מה הכי רלוונטי, אתה יכול לשתף אותנו, אולי איזה קבוצה?
אני חושב שאני, בגלל שאני לא רוצה לעשות לי נזק במקומות אחרים, אז אני עדיין שומר את הקלפים.
אבל אתה אומר, בשורה התחתונה, אני רוצה לשחק כדורגל, כרגע לא מעניין אותי לא להיות מנהל מקצועי, ולא מאמן, ולא כל מה שקשור על הקווים.
כרגע, בשלב זה אני רוצה להמשיך לשחק כדורגל, יש שניים או שלושה הצעות כבר די מעניינות, אתה יודע, אני שב איתם במהלך השבוע, גם עם המאמן, גם עם האנשי מקצוע, ואז נהיה יותר חכמים, נראה כל אחד לאיזה כיוון.
מי הסוכן שלך?
אבי נימני.
אבי נימני, אז אתה מסודר נראה לי. אבל תגיד לי רגע, ובאמת אמרתי את זה בחצי צחוק, אתה רואה בעתיד הרחוק את עצמך פרשן מוביל ב...
שמע, אני למונדיאל הזה יצאתי ולא היה לי מחשבה על עתיד בטלוויזיה, יצאתי בשביל החוויה, אבל באמת אחרי היום הראשון שקצת היה קשה במונדיאל, אחרי זה כבר נכנסתי לעניינים ונהניתי. אבל מצד שני אני מאוד מאוד אוהב את הכדורגל, אוהב את המשחק, אוהב להיות חלק. כשאתה באולפן עם חליפה במזגן, אתה קצת מתרחק מהזהב ומהדבר האמיתי, אבל אתה יודע, אני עדיין עוד לא סיכמתי את הקריירה שאני יכול להגיד לך מה יהיה עוד שנה או שנתיים, אבל כל האופציות פתוחות, אני לא פוסל שום דבר. אני יודע שבכדורגל דברים משתנים וזזים מהר מאוד, אני מקווה למצוא את עצמי בכדורגל בטוח, מקווה מאוד במקום טוב.
אבל אתה רואה היום איך מתייחסים, איך בעלים, ובכלל, כל האווירה סביב מאמנים, אתה יודע, זה הג'וב הכי לא בטוח בציבור הישראלי, לא משנה באיזה ליגה אתה עובד. מתאים לך לעבור את הזובור הזה? אתה בכל אופן, איתי שכטר.
אני חושב שלהיות מאמן בכדורגל הישראלי זה אולי התפקיד הכי קשה שיש בספורט. עשיתי קורס מאמנים, אני נמצא בגלגל הזה כמה שנים טובות. בוא נראה, זה מוקדם לדעת. יכול להיות שאתה יודע, בכדורגל לפעמים אתה חושב על משהו, אתה אומר אולי אני לא אהיה בזה, ואתה נכנס לזה תוך כדי תנועה, בלי מחשבה בכלל. כרגע אני רוצה להמשיך לשחק עוד שנה אחת לפחות, ואז אחרי זה אני אהיה יותר חכם.
תגיד, שאלה שמעניינת אותי, הרי דיברו בשבחו של ברדה, שהוא מאמן מסוג אחר, ואתה עברת הרבה מאמנים והיית איתו שנתיים, זה באמת כצעקתה?
הוא איש מקצוע ברמה מאוד מאוד גבוהה, אין ספק שהוא בתחילת הדרך, אבל אני צופה לו עתיד ורוד, חרוץ מאוד, לומד את היריבה, אספות טקטיות ברמה גבוהה, אימונים בקצב גבוה, הוא הביא הרבה הרבה דברים ממאמנים שהוא למד במהלך הקריירה שלו, ויש לו קריירה גדולה ועשירה, אני בטוח שברור שיש הרבה דברים שיצטרך לשפר, אבל הוא בדרך האחרונה להיות איש מקצוע בחסר.
מדהים.
יפה. שכטר, אנחנו מחזיקים לך אצבעות גם ברגליים.
תודה.
קודם כל תשמור על עצמך.
תודה רבה.
ותיקח מקום, תיקח קבוצה, שגם אם היא לא תהיה, אתה יודע, קבוצה מה שנקרא, נגיד, אחת מהעולות, או משהו כזה, א', שיהיה מקום מסודר, שאתה סומך עליו, אתה יודע, ובאמת, אתה בא ליהנות, כי לא מתאים, כי לא מתאים אחרי מה שעברת בכדורגל במועדונים האלה.
בדיוק, למצוא מקום טוב, אמרת את זה נכון.
על הכיפה, כמו הצלחה. תבלה.
תודה רבה. תודה לכם, תודה,
בשורות
טובות.
לכולנו. שלמה וייס, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
מה קורה במכבי חיפה? ראיתי שבאמת העיד עליהם גרמניה חתם, איך קוראים לו?
שורנוב.
שורנוב? מה קורה עם אברג'ל?
אברג'ל, מכבי חיפה מאוד רוצה, אבל אין התקדמות פחות לפי מה שאני יודע יותר מדי ממה שהיה לפני כמה ימים. יש לו הצעות גם מהונגריה, גם מפולין. אני קורא, שאפילו מכבי תל אביב רוצה להיכנס לסיפור אצל ידידי יניב טוכמן. אז אני כרגע זה אומר שמכבי חיפה מאוד רוצה, אבל מתחרה בעוד הצעות.
עזוב את אריק שורנו, מה עם אצילי? פרסמת הידיעה שהוא בדרך לאמירויות, או
שיש הצעה, לא שהוא בדרך, יש הצעה.
עזוב, תן לפרגן לשלומו, בוא, עשה איזה חתיכת ידיעה שכל חיפה, אתם לא נמצאים פה, כל חיפה מדברת על האפשרות שאצילי ילך, איפה זה עומד באמת?
אפשרות מאוד מאוד רצינית, צריך להגיד שגם שבאבלה לדובאי שהיא אלופה, גם אלן שהיא מקום שני, הודיעו גם להצילי, והוא העביר את המסר חד משמעית למכבי חיפה.
הוא רוצה?
אין פה, לא, 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 רגע, אני אגיד, לא יהיה דיון על עניין התג מחיר, הם לא הולכים לדבר על המחיר, התג מחיר כבר משולם מבחינתם. 2 מיליון יורו, הם שמים עליו, אז בעניין הזה למכבי חיפה לא יהיה סי.
לא תהיה, לא יהיה לסי, זה תלוי בשחקן. לא,
בדיוק. הציעו לו הצעה מאוד מאוד גבוהה, וכרגע להבנתי, זו התלבטות שלו, גם מעניינים משפחתיים, גם מעניינים כלכליים, הוא משקל את הכל. אבל סיכויים מאוד טובים שבהחלט אצילי יהיה באמירויות בעונה הבאה.
ומה עם החבר שלו חזיזה?
דיה סבא? לא, חזיזה להערכתי כרגע, עוד פעם. אם היית שואל אותי לפני שבוע, הייתי אומר לך, כן, אבל אם הייתי אומר לך לפני שבוע שאצילי יעזוב, אז הייתי אומר לך, לא נראה לי שזה יקרה. כרגע זה לא נראה, אין הצעות מפתות על חזיזה, יש לו הצעות מקבוצות, אתה יודע, בדרג בינוני, והוא כבר אמר שזה לא מעניין אותו בגיל הזה. רק באמת הצעה כספית מאוד מדהימה, או הצעה...
אבל הוא אמר גם שהם ירצו אותו באמירויות, אתה יודע, הוא מועד אהב שם, גם הוא וגם משפחתו.
על חזיזה?
לא, דיברת קודם על דיאסה.
אנחנו מדברים על חזיזה.
כן, אז חזיזה בעניין הזה, עוד פעם, אם תהיה איזה הצעה, כרגע זה לא נראה. לגבי דיאסה בקוף צודק, כן, דיאסה במאוד רוצה את האמירויות, יש לו הצעות מטורקיה, המשפחה לא מתלהבת, הסעיף שחרור שלו הוא רק לטורקיה ולאמירויות. לא,
טורקיה הוא כבר נסע לבד, הפעם האחרונה שהוא היה בטורקיה
הוא כבר לבד. כן, בגלל זה אני אומר, יש לו שתי הצעות מטורקיה, אבל זה לא משהו שמעליב את המשפחה, מאוד מכוון לאמירויות. אם תהיה הצעה, אז דיאסה
ואת כולם זה הפצ'ה מצ'ה שמקבלים באמירויות ובדובאי ובכל, ובערב הסעודית ובכל המקומות האלו שאם יכולנו להגיע אז היו רצים לשם השיירות של שחקנים. השאלה הגדולה, אתה יודע אם פה שם המשחק זה כסף, כי דיה סבא למשל זה האליפות הראשונה שלו בקריירה. אתה שאלה מה הוא רוצה להביא?
כן, אבל שאתה מדבר, יוני, שאתה מדבר על ה...
זה כסף.
כשאתה מדבר על הכדורגל הסעודי שמתמודד על האירוח גם ב-30, 20-30, וכנראה זה יידחה.
לא, בסעודי הדיה סבא לא יכול לסעוד.
לא, אני אומר, כנראה שיידחה גם ל-20-34, גם השערים האלה ייפתחו, דרך אגב. השערים האלה בסעודיה, לפחות מה שביבי אומר שהוא רוצה הסכם, ואני מאמין שאמריקאים יארגנו מתישהו הסכם, אז אחד כמו דיה סבא
אם היה הסכם, אני מעריך שדיה סבא כבר היה בסעודיה, כי רצו אותו מאוד שם.
יפה, אז בסך הכל הם משקיעים בכל דבר שזז בספורט, כדי לעשות לעצמם לובי.
נכון.
אז כסף הרי לא חסר שם, וכך גם באמירויות. תגיד, ג'וש כהן, שלא הולך לאמירויות, הבנתי שהוא מסכה, כבר נמצא על סיכום עקרוני.
אתה יודע, אני לא מכיר את המונח סיכום עקרוני, או שיש סיכום או שאין סיכום, אבל זה בהחלט בדרך לשם.
בוא אני אספר לך משהו על עיד הלך, מה זה סיכום עקרוני. אתה הבין, בן אדם, שהוא מה שנקרא לא יהודי, מגיע לאיזה עיירה. הוא רוצה לדעת איך הוא שואל איזה עסק להקים, הוא אומר, מה אין לכם? הבנת? בא העיד הלך לאיזה מקום, אומר, מה יש לכם? ופותח לידו. אתה הבין? גם ג'וש כהן הבין שהכי טוב אצל העיד הלך.
כן, אבל כן, זה נראה כרגע שזה באמת הולך לכיוון חיובי של שנתיים חוזה, הארכת חוזה, יש מגעים מאוד מאוד מתקדמים בעניין הזה, כן, יש אופטימיות מאוד גדולה, מכבי חיפה של ג'וש כהן להמשיך.
תגיד, מבחינת הזרים, אנחנו יודעים להגיד, רוצים להזרח את סונגרנד, כמו אלי מוחמד, אבל...
זה לא כמו אלי מוחמד, זה יותר קל, כי... ברגע שהבת זוג שלו יהודית, אז זה מחוק השבות, זה לא קשור למשרד הספורט, זה לא קשור לספורט, זה לא קשור לשום דבר אחר.
לא, אבל אל תדאג, מישהו ייתן הוראה לפקיד שם בזה, מרשם אוכלוסין, הוא יחכה חצי שנה, נו באמת.
אבל בוא, נעשה סדר. קודם כל, עם כל, באמת, כמו שאמרת, חיפה סוערת מעניין הצילי, אז היא גם סערה מעניין הניסוי האירוסין של סונגן ובת זוגתו. קודם כל היא צריכה להתאזרח, בואו נשים את זה, היא יכלה להתאזרח, היא יכלה להתאזרח בשנה האחרונה, ולא עשתה את זה. היא צריכה להגיש את הבקשה בסופו של דבר, להבנתי, ברגע שיש אזרחות כפולה בשוודיה, זה כן משפיע, בניגוד למדינות אחרות שם, זה כן משפיע על תנאי
סוציאלי. העידה לך שמגיעים הנה מאמריקה, הם מבטרים על האזרחות?
לא, היא לא צריכה לוותר, אבל שם שיש אזרחות כפולה, להבנתי, יש עניינים סוציאליים שנפגעים בשוודיה, אז קודם כל ברגע שהיא תתאזרח, כמו שקוף אומר, אבל
תגיד, במכבי חיפה מישהו נותן את הדעת, באמת, זה נראה לי כבר עבר את כל גבול הטעם הטוב, שיהיו שישה זרים ושישה מתאזרחים, והרשימה עדיין לא סגורה. רגע, ויש למכבי חיפה את מחלקת הנוער שיצרה את המאמן החדש שלה, מחלקת נוער מצוין. איזה מסר מעבירים פה לחבר'ה הצעירים האלה, שיש להם 12 שחקנים שלא נולדו בישראל?
אני לא חושב שיש רצון להעביר איזה מסר לדמוקרטיה, איך את רוצה להצליח?
לא, הם מעבירים בעל כוחה, מסר שלילי.
אני לא מתבייש להגיד את זה, מבחינתה מכבי חיפה רוצה להצליח בכל עונה, גם אם זה צעירים זה טובים, לא, אז לא.
אין בעיה, זה הכיוון שהספורט הישראלי הולך. על הכיף הקווייס, תודה.
תודה.
אנחנו עכשיו עם הבעלים של הפועל חיפה, יואב כץ. שלום יואב, צהריים טובים.
צהריים טובים.
כן. מה אתה אומר? ברדק שם, בלגן קצת במועדון שלך, הרבה מריבות, עניינים,
בלגן. לא, אני לא חושב שיש בלגן, אני חושב שהמועדון מאוד מסודר, אין בלגן, מגייסים שחקנים לעונה הבאה, זאת תהיה עונת המאה שלנו, ואני מקווה שתהיה העונה הכי טובה.
מי יחזיק את הנוער אחרי שצחי לקה שוזב?
תהיה העונה הכי טובה בקולדות המועדון.
אבל מי יחזיק את הנוער אחרי שצחי הודיע שהוא עוזב, צחי נקש?
ברגע זה מסתמן שההודעה שהלכה לתקשורת כביכול שהוא עוזב, אז כנראה שזה, כנראה שהוא יישאר. עוד פעם, ההודעה הזאת יצרה קצת בעיות, כי זה גרמה לי לקבל כל מיני איומים פיזיים, ואני ביקשתי התנצלות מאילו שהוציאו את ההודעה, וקיבלתי התנצלות.
מה קרה באמת? איך זה הגיע לאיומים עליך ועל חייך?
מה שקורה, שמוצאים מודעות לתקשורת, אנשים לוקחים את זה קצת מעבר לטעם הטוב, ונוצרים איומים פיזיים, וזה דבר מאוד לא בריא.
אבל אתה יכול להבין מעבר להודעות לתקשורת, מאיפה בכלל יצאו ההודעות לתקשורת, מה עומד מאחרי זה, כי בסך הכל יש איזה, אני פה בתוך העיר, אני שומע את האנשים.
I would rather not comment on that. I would rather not comment on that, כי זה לא דברים הכי חיוביים.
אז מה אתה אומר? איך אתה מתכוון להרגיע את הרוחות?
אז אני אומר, עוד פעם, האנשים שהוציאו את ההודעות, התנצלו על זה, ו... we're gonna move forward.
תגיד, באמת מעניין אותי פה, שנייה, משפט, קופמן.
כן.
משפט, קוף. תגיד, באמת, אתה משקיע ממרצך, מזמנך, ובשנתיים, שלוש האחרונות, גם המון המון כסף.
כל השנים על הכסף.
לא יודע, בשנתיים
האחרונות... כל השנים המון המון כסף.
בשנתיים האחרונות, המון המון כסף בקנה מידה של קבוצות גדולות. אני שואל אותך, בשביל מה אתה צריך כל הבלגן הזה עם מאיימים על החיים שלך?
שאלה טובה. אני אחרי איומים פיזיים, שזה לא פעם ראשונה ולא פעם שנייה, אבל אני מתחיל לחשוב פעמיים. אני לא יהודי צעיר ויפה כמוכם, ואני מתחיל לחשוב פעמיים על זה, באמת.
מה, אתה שוקל להחזיר את המפתחות, למכור את הקבוצה?
איזה, למי הוא יחזיר?
אני לא יודע, אבל אני, ברגע שמתקיפים יהודי זקן פיזית, זה לא... אם הייתי בגיל 20, אני מתמודד עם זה. בגיל יותר מבוגר, זה לא הכי... זה קצת יותר קשה להתמודד עם זה.
יואב, הגעתם לסיכומים על המחלקות הצעירות עם... מי זה שם היה, עם ההסתדרות, עם כל הדברים האלה, הבנתי ש...
אנחנו, זה עוד בכיוון הנכון.
הם רוצים 15,000 שקל, אתה לא מוכן לתת אפילו שליש מזה.
אני לא רוצה לדבר על פרטים, אבל מה שאני רואה, אנחנו משתדלים פתרון long term solution, not short term.
מה, ליס של 25 שנה?
הפועל חיפה זה מועדון של 100 שנה, זה לפני אפילו נמל חיפה, לפני הרבה אייקונס בעיר הזאת, ואנחנו רוצים פתרון long term, not short term.
אז אתה רוצה כאילו מה, ליס ל-25 שנה, ל-15, תשים אותי בשכונה.
I'm not going to negotiate publicly on that, so... אבל זה המטרה היא, זה הולך בכיוון הנכון.
תגיד, איזה קבוצה תהיה לנו אמרת שתהיה הקבוצה הכי טובה בתולדות המועדון?
אני מקווה שתהיה קבוצה הכי טובה בתולדות המועדון, כן.
לא, אני גם מקווה שכולנו נהיה בריאים. השאלה אם כולנו נהיה בריאים בסוף.
אבל לא, תשמע, לזכותו יאמר שהוא מממן את ההצגה הזו, אנחנו רק צופים.
כן, אבל אתה יודע כמה כסף צריך להשקיע שתהיה הכי טובה בכל...
אז הוא הביא עכשיו את אורן גולן, שכל הסוכנים וכל אלה לא מתלהבים, אתה יודע, כי הגיע מה שנקרא New Kid in Town. שמכיר קצת השכילי אוכלי, והוא יעשה, אני חושב, ליואב, אתה יודע, ריגי אושר, ששחקנים שהוא שילם עליהם, אני יודע מה, נגיד 200, אורן יביא לו אותו בזה, ב-140. זה נחמד, לא יואב?
אני מצטער, אני לא שומע כל כך טוב, ולכן אני
קשה לי
להגיד מה אתה אומר.
על הכיפק. יואב, שמור על עצמך.
תודה רבה לכם.
בהחלט. תשמע, הוא עשה שם דבר...
תקשיב, מה שהוא יודע בתקשורת, אנחנו לא נלמד.
לא, הוא לא שומע, וזה, אתה יודע. שהוא רוצה, הוא לא שומע. כן, קודם מה שנקרא, אתה יודע, הוא גם לא דיבר. בוא נדבר על הסנסציה אתמול, כי אי אפשר לקרוא לזה אחרת בגרמניה. משה מאירי, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אז ביירן מינכן משיגה תואר אליפות, ודורטמונד, אני חושב שזה, אתה יודע, אני במקום השחקנים הולך, והצוות הניהולי הולך לעשות צנתור וירטואלי עוד חודש.
תשמע, איך שהם התייפחו על הדשא, איך שהם נשכבו על הדשא.
כן, אבל הם בכושר, יש גם בלבטים ואוהדים ועניינים.
טוב, תשמע, כנראה שביירן יש להם 1,000 נשמות.
כן, אבל אתה יודע, וגם המומחים, וכן, גם המומחים וגם הפרשנים, ואף אחד גם לא, אתה יודע, ניבא שיכול להיות כזה מהפך. עכשיו, זה רק מזל, זה, מה זה? אתה יכול להסביר את זה? אתה חי את הכדורגל הגרמני.
אתה מכיר את הסלוגן של ביירן? מי הסנמיה? אנחנו זה מי שאנחנו. הגיע שוב מי הסנמיה, וזה לא פעם ראשונה שקוראים ביירן.
תראה, אבל ראיתי, למשל מוישה, דבר שאני לא מכיר מגרמניה, אולי אתה כן, כי אתה באמת מומחה בתחום, שאוליבר קאן, שוער נבחרת גרמניה בעבר, שוער הקבוצה, מנכ"ל המועדון, אמרו לו, אל תבוא לזה, אל תבוא לטקס אפילו של הגביע, פיתרו אותו בתורים.
תראה, הסימנים לכך כבר היו יותר משבועיים. כבר דובר על כך בתקשורת שאוליבר קאן ישלם את המחיר, הפתעה עבורי בכל אופן, לא כנראה לא בגרמניה, שגם המנהל הספורטיבי סאלי אמיצית שרפו אותו הביתה, שיהיה ברור לך, שני אלה איבדו את הקשר עם חללית האם, רחבו לגמרי בחלל, וחשבו שהם יכולים לעשות כבר מה שהם רוצים במועדון, ובא מועצת המנהלים של ביירן מינכן, ונתן להם את הדרך החוצה. לגבי אוליבר קאן זה הייתה סנריו ידוע מראש.
ועכשיו
סאלי אמיצית שזכה, הוא היה בן חסות של אולי אנס, זה היה די מפתיע. אבל אתה יודע, כמו שכתוב במקרא, לפתע הופיע המלאך ושלח את המחלת, ואף אחד לא קרא לעצור ולא לשלוח את היד אל בלי.
עכשיו, תגיד, אצל רומיניק
הם עברו ניתוח של קריטת איברים בלי הרדמה.
כן, לא, בלי הרדמה, הם לא, אין אצלם, גרמנים, הלו. אבל...
כן, תגיד רגע.
רגע, רומיניק עכשיו מגיע, אז אנס וכל הלהקה הזאת.
לא בטוח. מי שמגיע, בטוח, זה מי שהיה מאחראי על הכספים שם, זה דריזן, שהוא קיבל כרגע את המשרה במקום אוליבר קאן. כנראה, רומיניג הוא גם כך במועצת המנהלים, אז הוא היה יותר מופק, פחות מעורב בשנתיים האלה. ואל תשכח שאוליבר קאן לא, לא הגיע במקרה לתפקיד הזה. שנתיים לפני שהוא נכנס לתפקיד, היה לו חדר ליד החדר של רומינגר שישב וילמד. אבל כנראה לא למד טוב.
הבנתי. תגיד לי רגע, אני עזוב אותי מבארן מינכן, נמאס לי מהם, כל הזמן זוכים באליפויות. אותי ריגש במיוחד אתמול, זה ששעה אחרי שריקת הסיום, עשרות אלפים של אוהדי דורטמונד עומדים ומריעים לשחקנים שלהם. זה משהו ש... זה היה בלתי נתפס הדבר הזה. למרות שזה שהם בעטו בדלי והם אחראים להפסד הזה ולאובדן האליפות, זה היה משהו ש... אני לא יודע אם יש מישהו שיכול להסביר את התופעה הזאת.
הם קרסו, פשוט קרסו.
לא, אבל הקהל, מה הקהל? איך הקהל?
הקהל, אנחנו מכירים את הקהל של דורטמונד, יש את הקהל של מאחרי השאר שנקרא הקיר, הוונט, שיש בו 25, רק ביציאה מאחרי השאר הדרומי, 25 אלף צופים. אתה יכול לראות שם נשים בנות 80, עומדות שם ומעודדות את דורטמונד, ולא חשוב באיזה מצב. דורטמונד ידוע בקהל הקנאי שלה שמגיע מברלין ומגיע מהמבורג ומגיע מכל הסביבה. זה דורטמונד. דורטמונד זה קהל יוצא דופן.
הנה, הטרגדיה הכי גדולה זה של סבסטיאן אלר, נכון? עם שחלה בסרטן, כן. והכניס את הפנדל אתמול.
היו ארבע כאלה השנה בגרמניה. היה באוניון ברלין, היה באוניון ברלין היה אחד, היה בארטה ברלין, והיה בעוד, אני כבר לא זוכר, בעוד איזה מועדון, היו ארבעה ששחלו כולם בסרטן של האשכים.
אם היה מכניס את הגול הזה, הם חזרו מפיגור פעמיים, וזה היה נגמר אחרת.
שבוע שעבר הוא התקיע שני שערים, אחד עם העקב לשער. אתה יודע, אתם כבר הרבה שנים בכדורגל, אתה יודע, שזה הולך, זה הולך. הם קרסו, הם פשוט קרסו. אתה ראית שחקנים מצוינים לאורך כל העונה, לא מסוגלים לעשות את הפעולות המינימליות.
אז מי אחרי, השחקנים או הצוות המנטלי?
אני לא מחפש אשמים, אני לא כל כך מקורא, ואני חושב שזה השחקנים, אין להם את הבגרות הזאת. אין להם את השחקני קלאץ', אין להם את מולר כזה, אין להם את קימיש כזה, אין להם אין דליכט, יש לבארן את השחקנים האלה שיכולים לעשות את זה. מוסיאלה הצעיר שנכנס לארבע דקות ומפקיע את שער הניצחון. הכדור הראשון שהוא נוגע.
יש לנו שם. בינתיים עוד איזה דרמה בבונדסליגה השנייה.
אני שידרתי את זה עכשיו.
כן, איידנהיים עולה לליגה הבחירה.
איידנהיים בפיגור של 2-0, בזמן הפציעות, מצליחה להשוות ולנצח 3-2, כאשר כבר המבורג חוגגת את העלייה שלה.
כן, אבל
המבורג... שם אין פצ'ה מצ'ה מאחורי הקלעים.
לא, המבורג הולך למבחנים.
בגרמניה לא מכירים את הדברים האלה. מיינץ, הגיעו לדורטמונד, כולם חשבו שהיחסים בין מיינץ ודורטמונד זה יעבור בקלות. קלופ גדל שם, טוכל גדל שם. מערכת יחסים טובה, הם באו, התחבקו, התנשקו לפני המשחק, וסיפרו להם את הסיפור במהלך המשחק.
גדול. משה מאירי, המון המון תודה.
היה נעים מאוד.
גם לנו בעיקר. אנחנו עכשיו עם ה-NBA, מה שקרה אתמול במיאמי. בוסטון מגיע ממש עם הבאזר. 104-103 על מיאמי, 3-3, המשחק הבא.
מדהים.
אור לשלישי, בטידי גרדן בבוסטון. סורוקה מן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, אני בדקתי שלא עברנו שעון, ואני באמת לפני שבע, איזה כיף.
אתה מבין? אני גם בדקתי.
דרק ווייט ראה, אמר, עומר סניור עשה את זה, גם אני יכול לעשות את זה.
לא, אני בדקתי כמה קבוצות חזרו מ-0-3.
היו שלוש קבוצות כאלה. כולן הפסילו במשחק השביעי, אבל כולן שיחקו את המשחק השביעי בחוץ. בוסטון תהיה הקבוצה הראשונה מפעם שחוזרת מ-0-3 ומארחת את משחק שבע. אז יש לנו כבר תקדים אחד, היו 150 מקרים לפני כן שקבוצות שפיגרו 3-0, אף אחת לא ניצחה בסדרה, ויש לי הרגשה שאנחנו הולכים לראות את הפעם הראשונה. כל סינו עד להישאר.
כן, אבל אתה כבר מבטל את מיאמי לגמרי? לגמרי?
לא, לא מבטל. שוב, מיאמי ראינו הלילה, זאת קבוצה של חבר'ה קשוחים, אבל המשחק הלילה היה מוגזר מכל כך הרבה בחינות. הגענו לרבע האחרון כשבטלר והדיבייר, שני הכוכבים של מיאמי, בכלל לא בעניינים. בטלר עמד בשלב מסוים על 2-16 מהשדה. הדיבייר לא פגע בכלום. ושחקני המשנה של מיאמי החזיקו אותם במשחק, ואז כשבאטלר התעורר סוף סוף, אז באמת היה קאמבק, ובוסטון חזרה לעשות בוסטון של שביקה בדקות האחרונות, ואז כשהיה נגמר שמיאמי כבר סוגרת עניין, אז בא דרק ווייט, ב-0.1 לבאזר, בריבאונד התקפה, שלא שמרו עליו.
שגם כן היה שם איזה שערוריה של המזכירות, כן?
לא, זה לא עניין שמזכירות, השופטים, השערוריה לא הייתה של המזכירות. הייתה, ג'ימי באטלר לקח את הכדור למי שלא ראה, ושחת עבירה מעל הורפורד. כשהוא שחת עבירה מעל הורפורד, היה על פניו 2.1 שניות על השעון. ג'ו מזולה, השופטים בהתחלה שרקו שתי זריקות, ג'ו מזולה נשאר לו צ'אלנג', אז הוא ירער, אז השופטים הסתכלו, והוא חשב שלא היה פאול בכלל, זה היה רחוק ממנו, והשופטים קבעו שזה 3 זריקות במקום 2, אז כאילו דפקו לו את הצ'אלנג', אבל גם אמרו שהעבירה בוצעה עם 3 שניות על השעון,
אבל היה צריך עוד 2.8, ואם היה 2.8, כן, אבל ב-2.8 עשיריות, ווייט לא קולע.
נכון, ווייט לא קולע. אז שוב, ובסוף, אתה יודע, מה שהשופטים החליטו, ובסופו של דבר, אם הכדור זז 2 סנטימטר ימינה, או נופל לצד השני, או שמקס טרוס חוזר מהר מהדאבלטים שהוא עשה על טייטום וסוגר את ווייט, אז אף אחד לא מדבר על השיפוט. אגב, יש שיגידו שבכלל באטלר עשה צעדים לפני שהוא, או הקטע
כולה לפני שהוא עשה. יש הטוענים,
אז שוב, בסוף, לא הטעות הזאת הכריעה, אלא פשוט עניין של מזל, לפעמים כל מה שאתה צריך זה מזל. אנחנו ראינו כבר, זה היה ברמה של נס ג'לדיריס, באמת, כאילו קבוצה כבר הייתה בקבר, הספורטיבי כמובן, יש להגיד את זה היום, ואז פשוט יצא משם באמת במשהו שאין דרך להגדיר אותו מאשר נס.
כן, להערכתך, אין להיט סיכוי שם בבוסטון?
תמיד יש סיכוי, תמיד יש סיכוי, שאתה מסתכל על זה ואתה אומר, אם במשחק כזה באטלר והדבא, של באטלר והדבא היום היה מגיע לבאזר, אז כאילו הצו טוב. מצד שני אתה מסתכל על בוסטון, קבוצה שאנחנו יודעים כמה היא תלויה בשלשות שלה. בוסטון הייתה ביום הקליעה ל3 הכי גרוע שלה, כל העונה, כולל פלייאוף, קלמו 7 מ-35, 20%, ואתה אומר, אם בוסטון ביום כזה, כשטייטום ובראון ביחד על 0 מ-12 ל3,
אבל זו סדרה סורוקה, זו סדרה שכל קבוצה ניצחה את השנייה פעמיים בבית.
נכון. שוב, הסדרה הזאת לא גמורה, אני חושב שפשוט פגשתי אתמול באיזשהו מאמן כדורסל בכיר, והוא אמר לי בכדורסל, זה הכל עניין של מומנטום. בוסטון כרגע מאמינה בעצמה ברמות שבאמת אני חושב שהיא תרגיש בלתי מנוצחת, זאת קבוצה שעדיין ראינו אותה עושה במכנסיים הרבה פעמים ברגעים גדולים. אם המשחק הזה יהיה, הסיכוי היחיד של מיאמי זה להגיע למצב של משחק צמוד בדקות האחרונות. כלומר, אם ניתנו לבוסטון לברוח ולעשות 15 ו-15 ו-20, אז במגרש הביתי של בוסטון זה הרבה פעמים יותר קשה לחזור. באולמות חוץ, אז לפעמים זה קצת אחרת.
תגיד, אצלנו לא היו מחכים למשחק השביעי, היו מעיפים שם ראשים חופשי. מה, איך זה עובר שם מהבחינה הזאת?
מתעיף את אריק ספולסטר, שהוא אחד המאמנים
החשובים. לא יודע, אני שואל אותך, אני לא יודע.
ג'ו מזולה אחרי משחק שלו, אחרי המשחק השלישי, בוסטון נראתה כמו קבוצה שבאמת רוצה הביתה, והשחקנים רוצים, זה נראה כאילו השחקנים לא רוצים את מזולה יותר. הם הלכו, עשו ארוחת גיבוש שם באיזה מסעדה במיאמי, אמרו כזה, בוא נדבר דוגרי, בוא נפתח את זה, בוא נחליט שאנחנו לפחות מסיימים את זה עם כבוד עצמי. אם אנחנו צריכים לעוף, אז בואו לפחות נדבוק אחד בשני, בואו לפחות נעמוד ביחד. ומשם יצא באמת כימיה, ובמשחק 4 ראינו אותם כבר חוזרים לעצמם. לא, לא מעיפים ראשים הדבר כזה. שוב, במילווקי פיתרו את המאמן אחרי ההדחה בסיבוב הראשון, כי בודנהוזר חזר לשטנצות שהפינו אותו בשנים קודמות, והבקס אמרו, אוקיי, זה הזמן לשנות. אגב, הם מינו אתמול את אדריאן גריפין בתור מאמן.
מה זה מינו? מי שמינה, אתה יודע, זה הגריק פריק, נפגש איתו, אישר אותו.
גם ההנהלה.
כן. בסוף הייתה ארוחת ערב ביחד.
הנהלה צמצמה את המועמדים לשלושה אנשים, כל שלושת המועמדים נפגשו עם יאניס אישית, ניק נרס, שהיה אחד המועמדים הבכירים, הסיר את מועמדותו, יש פה גם הצעות מפיניקס ואולי מעוד מקומות, ואז נשארו בעצם קני אטקינסון עוזר המאמן של הוורי, ואדריאן גריפין עוזר המאמן של הרפטורס. יאניס אמר, אני מעדיף את גריפין, והתחבר אליו, ומשם משאר היסטוריה. בקיצור, אף אחד, אף ראש לא יעוף אחרי הסדרה הזאת, גם לא של בוסטון, גם היא תפסיד במשחק 7, וגם אם היה מי תפסיד במשחק 7, בטח לא יעפו את האקס פולסטרה שלקח סגל, שבאמת אף אחד לא האמין שהיא בכלל יעבור סיבוב בפלייאוף, ומביא אותו למרחק של ניצחון אחד משדרה בגמר.
אבל בסוף מחכה דנבר לכל אחת מהקבוצות, והיא הפייבוריטית.
דנבר פייבוריטית, על פניו, למרות שאם בוסטון מנצחת, אז א', לבוסטון יהיו יומיים מלאים להישאר בבית, כי סדרת הגמר תתחיל בבוסטון, ולסלטיקס יהיה יתרון הביתיות. ודבר שני, אנחנו ראינו הרבה פעמים ב-NBA שדווקא מנוחה, זה לא אידיאלי. כלומר, יש הבדל, אמנם, אתה יכול להיות סחוט וסרוט, ואם ברוקדון לא יהיה קשיר...
אני מנטרל את כל התנאים הסביבתיים, לטוס לבוסטון, אתה יודע, מקולורדו, מכל הדברים האלה, אבל עדיין המשטח כדורסל זה... אני חושב שדנבר יותר טובה בכדורסל.
אני, תראה, שוב, מבחינת מה, והענף הלטקס היו טובים יותר השנה, ושיחקו באזור קשה יותר. מבחינת, מבחינת מה שנקרא פורמה, נראה שדנבר עדיפה. אבל בסוף אתה משחק נגד היריבה שעומדת מולך. לבוסטון יש שני שחקני הגנה פנטסטיים מתחת לסל, גם על אורפורד, שהורג את הידבאיו אחרי שהרג את ג'ואל אמביד. לא אומר שהוא יהרוג גם את יוקיץ', כי יוקיץ' זה אתגר שונה מכל דבר אחר. וגם רוברט וויליאמס. זאת תהיה סדרה של שתי קבוצות עם רוטציה די קצרה, שבוסטון יותר מנוסה במעמדים האלה, נזכור את זה, בשנה שעברה הייתה הרחוק השני ניצחונות מהאליפות. זאת קבוצה שכמו דנבר, רץ, השלד שלה רץ כבר כמה שנים ביחד, ויהיה טוב לליגה מהבחינה הזאת, שאחרי שכמה שירדנו על העונה הרגילה, ועל קבוצות אינסטנט, בסוף מגיעות לגמר שתי קבוצות, אם וכאשר זאת תהיה בוסטון, שבאמת רצות ביחד כבר הרבה שנים. וזאת תהיה סדרת גמר אפית, אם וכאשר, אני לא יודע בכלל אם דנבר פייבוריטית, בתור התחלה אין את הביתיות. היא כרגע נראית יותר טוב, אבל קבוצה שחוזרת מ-0-3, זה קבוצה עם אופי שחבל הזמן.
על הכיפק, תודה, סורוקה מן.
תודה לכם, ברק.
אנחנו עכשיו עם נדב צנציפר, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, אהלן, חברים.
התאריך מתקרב בהפועל תל אביב למה שנקרא פדיון הערבות הערבות...
כן, יום חמישי.
יום חמישי, ויהיה?
כן.
שחררו?
שמע, כרגע זה ניסה בחשבון נאמנות.
כן, אבל...
אני מעריך שיהיה בסופו של דבר.
ומה,
אלא? אני רוצה שחתימו את איינבינדר, למשל, אחת הדוגמאות.
כן, גם זה אנשים מבוגרים, זה לא חותמים על משהו ומתחייבים למשהו ולא עומדים. כל פעם, אל תנסה ליצור פה איזה מצב שכאילו הכל חלטורה בחיים.
הכל. הם יצאו לשבע על שבע השחקנים, נכון?
יצאו שבע, מה זה שחקנים? זה שחקני נוער, כאילו, בגדול. אף שחקן בוגר לא יצא, וגם השחקני נוער הבכירים הם באליפות העולם. אז הם לא חלק מזה.
יעשו טיול. מה קונים? אייבינדר זה לא, אתה יודע, רכש, הוא כבר היה שם.
כן, אני חושב שדווקא אייבינדר הוא סיים עונה טובה מבחינת הפועל תל אביב. מה קונים? בואו, תשמע, בראשון ליוני הם נכנסים לתפקיד, ומאחלנו הראשון ביוני. בואו נראה את ההחתמות שלהם.
לא, העניין הוא פה לא החתמות ומה קונים. השאלה, מה סדר גודל אמיתי של תקציב, אם אתה יודע, כזו
חובות? אני יודע, לא לדעתי, בסדר, בואו נגיד ככה, שכר השחקנים של הפועל תל אביב העונה היה 13 מיליון שקלים. אני מעריך שהתווספו אליו סדר גודל של 7 או 8 מיליון שקלים.
זאת אומרת 20 מיליון כולל החזר חובות שיש בתוך הסכום הזה.
לא, לא, זה שכר שחקנים.
רגע, שנייה, אבל יש שחקנים שלא נמצאים וצריך לשלם להם עדיין, לא?
לא, לא, השכר שחקנים, לא, יש, לא, לא חייבים, לא חייבים, אין איזה שהם תביעות וברורות, זה כבר לא בעידן הזה. מבחינת כספים שחייבים, זה עניין של מס הכנסה וכל הדברים האלה, הם כל מיני בורות שהם עשו בגלל תקציב ראשון.
עכשיו, מישהו דיבר עם החבר'ה האלה שיחה ישירה ואמר להם, חבר'ה, אתם אמריקאים, אתם זה, אתם רוצים לעשות את זה מסיבת עיתונאים, אתם רוצים לפרוס, הכל גלוי, הכל שקוף, או שאנחנו הולכים פה לעוד איזה כאלה שמתחבים?
תשמע, קודם כל הם כבר עשו מינסברג, כבר דיוויד מינסברג עשה כבר מסיבת עיתונאים אחת.
כן, אבל הוא לא אמר בכלום.
נכון, כי הוא לא יודע עדיין כלום, אבל...
אני מדבר אחרי שרשמי, בראשון ביוני זה עובר אליהם.
אני לא חושב שבראשון ביוני תהיה מסיבת עיתונאים, אני חושב שבהמשך יוני תתקיים מסיבת עיתונאים, שבה יציגו את כל ה... אתה יודע, השחקנים והכל, הם רוצים לצאת למחנה אימונים, ב-15 ביולי כבר יש משחק גאלה של פתיחת העונה נגד לגנס הספרדית, מהליגה השנייה בספרד. אז אני חושב ש... תשמע, יש עבודה. אני להגיד לך שהם יתמודדו עם מכבי חיפה, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, זה לא יקרה. אבל מי הוא שם?
טוב, נחכה, נראה. מה קורה במכבי תל אביב? מה מימו?
מכבי תל אביב, בן מנפורד גם נכנס בחל מיום חמישי. יום חמישי זה היום דרמטי לכדורגל הישראלי, כי גם שם בן מנפורד נכנס לסיפור. מכבי תל אביב רואה מה קורה עם דור תורג'מן, ורואה את התננות בו.
מה זה הדבר הזה? תגיד, איפה הם חיים? נרדמו בשמירה?
שמע, זה למשל, יוני, אתה כל כך צודק, כי אתה עיתונאי כזה ותיק ויודע הכל. זה רשלנות של מועדון.
חד משמעית.
איך יכול להיות ששחקן כזה, שאנחנו רואים אותו עוד פעם בצמרת של הכדורגל העולמי, תקשיב, יוני, הוא שיחק כל העונה 159 דקות, אתה יודע כמה שערים יש לו? אפס. אתה יודע כמה פעמים הוא פתח בהרכב? פעם אחת. זאת אומרת, זה בן אדם שכמעט ולא שיחק עונה שלמה, העדיפו לתת לכל היובנוביצ'ים למיניהם, שבלב הכי לא תרמו כלום ולא התקרבו, לא קירבו את מכבי תל אביב.
ויש בעולם כאלה שזיהו את הפוטנציאל.
בדיוק, אז עוקבים אחריו שיש לו כבר כל מיני הצעות מילים.
עכשיו, אתה יודע מה, אני לא מאשים את גולדהר והצמרת הניהול שלו, אני מאשים רק את המאמן. כי אם המאמן היה נותן לו צ'אנס, הוא היה משחק, היו מחתימים אותו.
אבל יוני גם מנהל מקצועי, גם ברק יצחקי, הלוואי שהיה להם ברק בחר. גם ברק יצחקי היה צריך לבוא ולהגיד,
חד משמעית, נכון.
יש שחקן כזה וכזה וכזה, הוא צריך מדיניות של... בוא נתקשיב גם את אופקר גלוך, אם קרסטייץ' לא מקפיץ את אופקר גלוך, עד היום הוא נפרק במכבי תל אביב.
נכון,
כן. אתה בא מאמן עם ביצים, בינתיים לשחק. אור תורג'מן, הבן אדם, אתה יודע, העלימו אותו, איננו.
יש מה שנקרא, יש דרג ויש זרג, לצערי... כל אחד שמגיע, אתה יודע, מאיזה כשחקן זר, כוכבנו הזר, מקבל אשראי הרבה יותר גדול מילד שגדל כאן. זה המצב. בדיוק. בוא נעבור לביתר ירושלים, יש שם משהו, קורה שם משהו?
כן, ביתר ירושלים קודם כל מחליטה להשאיר את סיל ואת השוער הפורטוגלי שלה, הייתה לה התלבטות אם להשאיר אותו, או לשחרר
לדעתי,
אותו.
לדעתי הצנועה והבלתי נחשבת, אני חושב ששוער לי גם צויין.
אני לא חושב, אבל איך היוני, למה ההתלבטות, סליחה, הקוף, למה ההתלבטות הייתה? כי הם באו ואמרו, אנחנו צריכים עכשיו להביא עוד שניים, שלושה זרים. וברגע שאתה משאיר שוער, אז הוא משחק. והם רוצים להביא עוד שניים, הם צריכים להביא עוד בלם, שהולך להגיע במקום בורודין, ולהביא עוד מספר 6.
בורודין לא רוצה להישאר?
לא, בורודין כבר שוחרר, תודה רבה, ולתפות היה חלש מאוד.
כן, הוא לא נתן גם כלום. גם בהונה הבינונית הוא לא נתן כלום.
אז עכשיו, הם ישאירו את... את פרד פריידי, הוא הולך להיות השחקן היקר ביותר במועדון.
השאלה אם פריידי רוצה להישאר.
פריידי לא שואלים אותו כי יש לו בגדול חוזה, זה כמו שתגיד...
כן, אבל אתה יודע, אתה לא משאיר שחקן, הוא לא רוצה להישאר פה.
בוא נגיד שאו פריידי או ניקולסקו יישארו, אני חושב שניקולסקו לא יישאר, ואז פריידי יישאר, יש לו חוזה של 250 אלף דולר בבית ירושלים בעונה הבאה, אז הוא יישאר, ומורוזוב יישאר, ותומה יישאר.
לא, לא, אני אומר, סבל מפציעה, הכל טוב.
לא, שחקן.
ראיתי אותו במשחקים בגביע, גם נגד מכבי תל אביב.
מכבי תל אביב,
לדעתי אחת הגדולות, גם אם הוא יהיה ויוצא,
בואו, מה שנקרא, בואו לאט לאט עם הבחור, כן? 250 אלף.
הוא שחקן טוב. הוא שחקן טוב.
אוקיי, נחכה ונראה. טוב, מה אם קצת עיד הלך להביא לשם? לא רוצים?
בינתיים כל העיד הלך הולכים למכבי חיפה, פתחה סוכנות.
כן, אנחנו עומדים על 12 שחקנים זרים ומתאזרחים. אתה קולט את הדבר הזה?
כן, כן.
ופשוט בעיניי חסר פרופורציות.
שיש עוד איזה שני יהודים שהם בדרך.
כן.
אתה מבין, אז מה יישאר לנטה לוי כאלו דוגמאות שרוצים לעלות לג'אבר וכאלה? עכשיו היא הקבש לזה 3-4 שנים.
כן, תן ביפן, מה רע ביפן?
כן, ביגן ג'פן.
על הכיפק, צאנץ, תודה.
תודה לכם.
אנחנו יוצאים עכשיו לדיווחי תנועה עם שר, לאחר מכן פרסומות ונבוא.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
ועכשיו אנחנו עם שיא העולם המדהים של ריין קרוזר. 23 מטרים, 56 סנטימטרים, אתמול בגרנד פרי בארצות הברית, ואיתנו המנהל המדעי של הוועד האולימפי, מולי אפשטיין, שהוא כמובן גם פרשן אתלטיקה. הלאה מולי, ערב טוב.
הלאה, ערב טוב, רון.
תסביר לי את התופעה הזאת, אתה יודע, זה פשוט, זה לא להאמין.
כן, באמת מה שראינו אתמול, ציינת את צי העולם, ה-23 מטרים, 56 סנטימטרים, 19 סנטימטרים הוסיף לצי שלו, ריין קרוזר, האיש, באמת, יש לך אחת לכמה שנים מין תופעה כזאת שהיא מעל הענף, מעל המקצוע, כזה מישהו שלא ניתן לגעת בו, במות יש לך את דופלנטיס, בכדור ברזל זה קראוזר, קראוזר או קרוזר, ומשהו, הבן אדם, קודם כל בוא נבין מי זה הבן אדם הזה. האתלט הזה הוא בן 30, גובה 2 מטרים וסנטימטר אחד, 145 קילוגרם, יכולות אתלטיות נדירות, ממש רק דן בלט בתוך מעגל של כדור
ברזל. אתה יודע את מי הוא מזכיר לי? הוא מזכיר לי את השוויצרי, תזכיר לי מה שמו שהיה גם...
היה ורנר גונטר, היה בזמנו אלוף עולם, נכון, שהוא היה דף 22-80.
ראיתי אותו פעם באימון, במסוכות, לא האמנתי שאדם כזה. מהמקום עובר את המשוכה.
אז זה בדיוק העניין שהגודל העצום הזה והמשקל, ואתה מסתכל על הבן אדם, אתה רואה שהוא לא, זה לא אוביס, זה לא אדם עם עודפי שומן, אלא פשוט מסת שריר אדירה, עם תכונות פנטסטיות, זה לא רק איך אתה נראה, זה גם מה יש לך בשרירים מבחינה עצבית, מבחינת התכונות של הכוח המתפרץ, ועושה כדור ברזל, אתה מבין, בתוך מעגל שהוא זה 7 פיט, זה בערך 2 מטר וכמעט
4 סנטימטר,
כן, 2-3, אתה צריך להכניס כזו מהירות וכזו עוצמה, והאנשים הגדולים האלה, אתה יודע, צעד אחד הם גומרים את המעגל, ולכן היום הטכניקה שכבר כל העוטפים, הגברים עושים אותה, וגם אנשים כבר כמעט כולם, זה הטכניקה הסיבובית, שזה נותן לך הרבה יותר מרחק בתוך המעגל, הרבה יותר מהירות, כי הכדור הזה, ששבעה קילוגרם ורבע, המשקל שלו יוצא במהירות של משהו כמו 13 מטר בשנייה, אתה יודע, 10 מטר בולט שהגיע עם 10 מטר בשנייה, זה אתה כמעט על 40 ומשהו קמ"ש. אתה מבין את המהירות שכזה דבר יוצא באזור 50 קמ"ש מהיד, והטכניקה הזאת היא היכולת...
כמה שלמות אנחנו צריכים בסיבוב, בשניים וחצי אלה? כמה אנחנו צריכים שם?
תראה, העניין הוא באמת להכניס מסלול לתוך הכדור, להוביל אותו את הדרך. התנועה הסיבובית לעומת סגנון הגלישה מקנה לכדור הרבה יותר דרך. ברגע שהוא עושה יותר דרך וצובר את המהירות, כמובן שנקודת השחרור שלו יכולה להיות יותר, הרבה יותר מהירה ולתת לו יותר מרחק. קרוזר, מה שהוא עשה, הוא השנה שינה את הסגנון. הוא הכניס מימד חדש לסגנון שלו, אם ראית אתמול.
ראיתי אתמול את השגנון.
הוא מתחיל קצת יותר ימינה בתוך המעגל. הוא לא עומד על קו האמצע, הוא הולך טיפה יותר ימינה, מטה את הגוף, ואז הוא בעצם עושה קצת יותר דרך, ויש לו עוד איזה מין צעד ביניים כזה שהוא מכניס, מין טיפוף כזה מהיר בתוך המעגל, מה שמקנה לו הרבה יותר כוח מתפרץ ומהירות. הוא אמר לפני התחרות הזאת שהוא לא ייצב את הסגנון, ולכן
תגיד.
זה לא משהו שאתה יודע, יוצא לו קבוע, אבל מה שראית אתמול, כל 6 עדיפות היו בפנים, זאת אומרת, לא פסל אף אחת.
נכון.
והממוצע של כל 6, אתה יודע, לקחתי את כל התוצאות וחיברתי, הממוצע היה 23 מטרים ו-11 סנטימטרים, ממוצע 6 העדיפות. אתמול אתה ראית את העדיפה מספר 1, 3, 5, אחת המרחק בכל הזמנים.
תגיד, איך אנחנו יודעים שאין פה טונות של סמים?
תראה, היום האטלטים האלה ברמות, בוודאי כמו אחד שהוא סיין עולם.
מה, לשבור סי ב-21 סנטימטר, שגם ככה הוא...
17.
כן, 19 סנטימטר.
19, כן.
זה נכון, הוא משתפר. הפעם הקודמת שהוא עשה את הסי, זה היה במבחנים לקראת טוקיו. אבל הוא יציב, תראה, רק 4 אנשים בהיסטוריה עברו את המרחק של 23 מטר, חלקם היו מסוממים, ואתה שואל לגבי הסימום, זו שאלה מאוד לגיטימית, בוודאי לאור מה ששמענו בשנים האחרונות, ומה שאנחנו שומעים, לא מעט גם היום, אבל האיש הזה נבדק 10 פעמים במהלך השנה, 10. זאת אומרת שהמרווח שלו, לבצע משהו שהוא אסור, כנראה מוגבל לחלוטין, אלא אם כן, אתה יודע, מדברים על
מימד. אז הוא ישבור את ה-24 מטר בקלות ובקרוב.
שמה, 24 כבר נראה באמת קרוב, ואתמול היה איזה קוריוז, זה היה פשוט מגוחך, האזור של העדיפה היה שם בצד.
חומה.
חומה, חומה שפחמה את אזור העדיפה. עכשיו, את החומה הם יקמו ב-24 מטר מהמעגל. עכשיו, האיש כל פעם, הכדור נחת ובום, דפק את החומה. זה מה
שהם תכננו,
אף אחד לא חשב.
אם הוא יעבור את ה-24 מטר, אז הוא ייתקע בחומה, לא ניתן יהיה למדוד, כי זה לא יגיע לקפה.
לא, זה היה שם, זה היה בתחרות הזו.
זה חשש אתמול, הוא גם
סימן שם על החומה. אבל ראית מולך שופט, כאילו הולך לסמן עם הנאיץ, עם המוט. אתה יודע, והוא כבר משפשף את החומה.
ודאי, הכדור שם נדפק כל פעם בחומה, אז תראה... זו הייתה זירה מיוחדת שם.
תגיד, לגובה שלו, שהוא גבוה, ראיתי שזהו ענק, זה יש משמעות?
הוא ענק 2 מטר וסנטימטר. יש משמעות מאוד גדולה. מרבית העודפים הגדולים בעולם, הטובים בעולם, הם ענקיים, הם אזורים של 1.90 מטר, 2 מטר. יש איזה יתרון גדול, כי ככל שאתה מוציא את הכדור מיותר גבוה, בעצם ככה יש לך יתרון להרחיק אותו יותר רחוק. היו עוטפים ברמה מאוד גבוהה שהם יחסית היו נמוכים, נמוכים אני מדבר על 1.80 מ', 1.80 מ',
אבל היום
הם לא... היו אבל בצורה בלתי רגילה.
אבל היום הם לא יכולים להוציא את העדיפות האלה. במה שיש היום בתחרות בעולם, אותם חבר'ה שהיו פחות 1.90 מ'.
כן, היה לך כזה אדם נלסון, שהיה כמה פעמים אלוף עולם, אתה יודע, 22 גבוה, אבל זה באמת די נדיר היום, הגודל, הגובה, המוטת זרועות, כל הממד הזה הוא מאוד מאוד...
אני קראתי עליו שהוא אוכל בבוקר, אתה יודע, רק את החביתה, את האגיוק, החביתת חלבון, עם הברוקולי וכל הדברים האלה, אתה יודע, של בין 12, כאילו בין 12 ל-15 ביצים, אבל רק הלבן, רק החלבון כאילו. תשמע,
זה כבר צריך חסות של מועצת הלול.
כן, אבל תשמע, הוא אוכל מה שצריך, זה לא כמובן.
לא יודע אם זה מה שצריך, זה מה שצריך בשביל השירים שלו. תגיד, הוא אלוף אולימפי 16-20, יהיה 24, אנחנו רואים פה איזה אגדה, כזה קארל לואיס כזה מתהווה לנו.
אמרתי, הוא מעל הענף, תראה, הוא מטר מעל כל השדה האחר, תאמין, אנשים היום בקושי, אתה יודע, מגרדים את ה-22, אז נכון, יש לך כזה ג'ו קובקס כזה, שעשה כבר גם מעל 23 מטר, ויש לך את וולש, וכל החבר, יש את ארבעת הבכירים בעולם, בכדור ברזל אתה יכול להמשיך, פריז כבר ממש מעבר לפינה, אז אין סיבה שהוא גם את זה לא ייקח. למרות שראינו אותו פגיע, גם באליפות עולם אחת הוא לא לקח, יש לו שתי מדליות זהב אולימפיות, אבל רק מדליית זהב אחת באליפות עולם.
תגידו, זה כמו הצנים, הם עושים גם כסף מזה בסוף, תחרויות הזמנה, וספונסרים, ואתה יודע, מה, הוא מיליארדר, הוא מיליונר, מה, הוא באיזה סדר גודל?
לא ראיתי סך פרסים, זה לא כמו בטניס, שאתה יכול לראות בדיוק בכל רגע נתון את סך הפרסים, אבל... יש להם חסויות, היום אתלטיקה
יש לו גם את המועדון שלו, כאילו המועדון עצמו.
כן, זה מועדון מקצועני, המדינה, בוא נגיד, המדינה לא נותנת לו כסף.
כן.
הוא לא מקבל שום דבר.
הוא לא אברך, אם אתה שואל.
הכל זה חסויות.
אין קצבה ואין, אתה יודע,
לא, אין מלגה חודשית.
ברור, הסגל האולימפי בארצות הברית, הספורטאים האולימפי בארצות הברית מקבלים מלגה שהיא נמוכה מהספורטאים שלנו. אוקיי.
לא מקבלים, כי הכל הולך על המקצועני, ואני אגיד לך יותר מזה, ארצות הברית כמדינה, כפדרל, אף דולר לא הולך לוועד האולימפי האמריקאי. זאת אומרת, הכל זה כספים של חסויות ומקורות פנימיים. אין תשלום של המדינה לוועד האולימפי האמריקאי.
כן, אבל הוועד האולימפי האמריקאי לוקח 25%, עכשיו הורידו לו איזה אחוז או שניים מההכנסות, אתה יודע. לא צריך להכין עליהם, הם תקציב של 600 מיליון דולר במחזור אולימפי של חורף קיץ.
והספורט שם הוא מקצועני, יש חסויות, יש פרסים, כל תחרות שהוא מופיע, יש מה שנקרא את ה-appearance money, דמי הופעה שלו, זה מה שהסוכנים שלו מסדרים לו, ואז יש פרסים מיוחדים, אם זה סי סטדיון, אם זה סי עולם כמובן, זה בונוס של 50,000 דולר, וחבר'ה לא עושים כסף. ושמע, תענוג באמת לראות את האיש הזה, זה כי זה באמת אומנות בתוך מעגל של כדור ברזל, מקצוע שבדרך כלל לא נחשב, אתה יודע, כאילו
כן. בוא נדבר על דופלנטיס, עוד מגה סטאר, רוק סטאר באתלטיקה העולמית. כמה סיים הוא מתכוון לשבור השנה או לשפר?
דופלנטיס כבר שבר 6 סיעי עולם, הוא לקח את סיעי העולם בעצם כשהיה 6.16 מטרים של לוילני, ואז התקדם כל פעם סנטימטר, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 פעמים. הסיעי האחרון הוא עשה בפברואר, זה היה בצרפת, בקלמון, את ה-6.22 מטרים. אתמול ראינו אותו בלוס אנג'לס, פותח עונה, את עונת הקיץ שלו, תחרות ראשונה, בדרך כלל תחרות ראשונות יש קצת קשיים, יש עניין של גם הרבה מאוד אימונים בתקופה של ההכנה לקראת התחרויות, כי אתה מעמיס הרבה מאוד עבודה, משקולות, ובכלל הרבה שעות אימון, ולכן צריך ללמוד להשתחרר מזה. זה יקרה לקראת ה-C של העונה, יש אליפות עולם בסוף חודש אוגוסט בבודפשט, ואז הוא ילך ויתחדד, ויש גם עניינים טכניים שצריך עדיין לשפץ, ראינו אותו אתמול עושה 5.91 מטרים, אבל מהר מאוד, בקרוב הוא עוד פעם ימרים מעל מחוזות השישה.
זה המקצוע הכי קשה במקצועות השדה באתלטיקה, הקפיצה ממות?
אני חושב שהמקצוע הכי טכני, כן. קודם כל זה המקצוע הכי באתלטיקה, שאתה נעזר באיזשהו חפץ, באביזר, שזה יכול להיות חלק מהגוף שלך בעצם, והשימוש גם של הגוף וגם של האביזר, זה עניין מאוד מורכב, ומעבר לזה יש כל כך הרבה שלבים בקפיצה, רק לרוץ תחשוב עם המוט, זה מוט של 5.20 מטר, אתה יודע, אתה מחזיק אותו ככה שהוא זקור, כן. ואתה רץ במהירות עצומה, זה יכול להגיע ל-10.5 ב-100 מטר, המהירות שהם רצים עם המוט, ואז לבצע סדרה של פעולות כל כך מורכבת, אני חושב שזה הכי מורכב טכנית מהמקצועות האחרים, כן, אין ספק.
מוני, כן? תודה.
הערב, דרך אגב, חנה מיננקו, של ליגת היעלום ברבט, ברוקו, חנה מיננקו פותחת עונה, תחרות ראשונה שלה.
אני מקווה שהיא קשירה ונחזיק לה אצבעות.
הלוואי.
תודה.
בבקשה,
אנחנו חוזרים עכשיו לאורי אוזן, מחצית במשחק של ליברפול סאות'המפטון. אהלן אורי.
היי רון, מה קורה?
2-2 אצלך, היה כבר יתרון של 2-0.
משחק סוף עונה, פירמינו מפקיע במשחק
הפרקה. הלכת, ראית 4 גולים וחזרת במחצית.
ממש, ועוד בדיוק, אבל התחלנו דקה עצירית, כי היה דרמה
בתורת. תמיד, ואני פה מקום לראות את זה, צריך לסבול את קופמן.
למה לסבול? אני בטוח שאתה נהנה ממנו.
סבל ממש לא. ממש לא, סבל נוראי אמיתי.
אוי ואבוי. אבל היה דרמה מטורפת בליגה הגרמנית השנייה.
כן, דיברנו על זה כבר.
כן.
על גרמניה, אז בקיצור אתה נהנה?
אני...
סוגרים היום, זהו, סוגרים.
בכדורגל אני תמיד נהנה. בדברים אחרים פחות.
סוגרים היום, מסתיים את הליגה.
נכון, הפרמייר ליג מסתיימת, בעצם המאבק העיקרי הוא בתחתית, כרגע יש מהפך, כלסר מובילה ואברטון בטקו, כרגע אברטון יורדת ליגה, ליץ בפיגור מול טוטנהאם, כנראה גם היא תרד ליגה, אז בעצם זה המאבק היחידי שנשאר, שם המאבק...
אברטון זה חתיכת מועדון, זה לא...
חתיכת מועדון, נכון, ולסטר היא אלופה מ-2015.
נכון.
ליץ עם בעל הבית איטלקי שקונה עכשיו גם את, מי זה? את פיורנטינה.
ליץ זה בעל הבית, כן, הוא בעל הבית של כמה קבוצות, אבל זו עונה נוראית, דרך אגב, שתי הקבוצות, גם ליץ, גם סאות'המפטון, ששתיים כבר רגל אחת ירדה והשנייה בדרך למטה, החליפו 3 מאמנים, העונה, שמחליפים 3 מאמנים, זה די מתכון בדוק לירידה, אתה יודע, אומרים שאימון גרוע מוריד לתחתית, אבל ניהול גרוע מוריד ליגה, אני חושב שבשתי הקבוצות האלה היה פשוט ניהול גרוע, וגם באברטון היו הרבה בעיות, בוא נראה אם הם יצליחו לצאת מזה, שער אחד של אברטון יהפוך את התמונה.
על הכיפק.
יאללה חברים, לא לסבול, להמשיך ליהנות.
כן, כן. אל תדאג, תודה.
להתראות.
להתראות. אנחנו עכשיו עם מורס קדי, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, חברים, נהנה לשמוע אתכם בדרך
להרצליה. יפה, יש שם משחק מספר 4 בסדרה אחרי ההרקדה, בין הפועל ירושלים שמתארחת בהרצליה, ירושלים מוליכה 2-1 בסדרה, בינתיים זה יופי של סדרה.
בינתיים זה הסדרה היחידה שעמדה בציפיות, כן?
שספקת טיפה מתח, כמו בוסטון כזה.
אני יוסיף את מכבי תל אביב נגד באר שבע, כי באר שבע עשתה את מה שהיא יכולה, ומכבי לא נראתה מספיק טוב, וזה היה יותר צמוד ממה שחשבנו כל משחק, אבל עדיין נגמר שם 3-0. אז הרצליה ירושלים, אנחנו עומדים על 2-1 לירושלים, אבל התחושה היא שהסדרה היא בקצב של הרצליה, כן? הרצליה משחקת את הסגנון שלה במשחק מספר 1, ירושלים ברחה לה בכמה דקות גדולות של ספידי סמית ולקחה את המשחק, במשחק מספר 3, הרצליה פשוט לא קלעה מבחוץ, אבל שואלתה במשחק 30-35 דקות. להגיד לך שאני יודע מה יהיה היום, כמו שבמשחק 2 הרצליה פירקה את ירושלים, אז לא, אין לי שום מושג. זה משחק שיכול ללכת גם לכיוון של פתאום בריחה של ירושלים, כי היא יותר עמוקה, היא יותר מוכשרת, שזה מאוד מפתיע להגיד את זה על ירושלים, שכל העונה אמרנו שהיא לא מספיק מוכשרת, אז היא יותר מוכשרת מהרצליה, אבל עכשיו זה לעמוד גם בלחץ, כן? יש עליהם לחץ. כל העונה הם עשו, הם עמדו בציפיות, ואני חושב שגם היה עליהם פחות לחץ, עכשיו הם מצפים מהם ליותר, ובינתיים זה מבחינת יכולת לא שם.
השאלה, אתה יודע, אם מראש על הנייר זה לא כוחות.
לא, אני לא חושב שזה לקוחות. הרצליה מכל הקבוצה שתימו לקומות 5-8, היא הקבוצה הכי איכותית. אין לי שום ספק שהרצליה נגד כל אחת מהאחרות, מול מכבי תל אביב, הפועל תל אביב וחולון, הייתה שווה גם משחק אחד לפחות.
לא, יש להם את הדברים שלהם, אתה יודע, שמאז שאורן אהרוני שם, אתה יודע, הגנה. כל החבר'ה נכנסים, לא משנה מתי, גם
הישראלים. וזה חבר'ה מוכשרים מאוד. עכשיו, אני עוד יותר, הרצליה איבדה לפני הסדרה את סנדי כהן, שבסופו של דבר הוא שחקה לקבוצה שאין לה כמעט ישראלים, נשארו לו שניים, עם קרביץ, ששחק עשרות בדקות, ועם ברנדווין, שעם כל הכבוד, אתה יודע, שחקן שהתרגל רוב השנה לא לשחק יותר מדי. אז פתאום אתה מסתכל עם ברנדווין ל-15.
אבל מאוד מנוסה, לא ילד ומאוד מנוסה.
הוא שם, אתה יודע, במשחק הקודם, אני יושב שם ואני אומר, עוד מעט הוא יקלה את השלשה שלו. יש לו את השלשות האלה, הוא לא רועד במעניתיים, וזה יהיה פה שאלה, אם ירושלים תצליח להשתחרר, אני חושב שהיא תעבור את זה היום, אבל זה בכלל לא בטוח, כי בינתיים הלחץ מאוד מאוד, אתה יודע, רואים את הלחץ עליהם בכל משחק עד עכשיו.
מי לדעתך מנצח היום?
בתחושתי ירושלים יעברו. יעברו, ואנחנו נקבל את הארבע הגדולות בחצי גמר.
כל תוצאה אחרת הערב זה הפתעה, בעיניי הפתעה ענקית.
תראה. אני לפני הסדרה הערכתי שיהיה 3-2, אני חושב שירושלים. אני חושב, תוך כדי הסדרה קיבלתי שתחושה שהרצליה יכולה לעשות את זה, אבל במשחק הקודם שהרצליה נראו יותר טוב מירושלים והפסידו, לדעתי הם איבדו את הסיכוי לעשות את זה. היום הרצליה תצטרך לגייס כוחות שאני לא בטוח שיש לו. אני לא בטוח שעם 7 שחקנים אתה יכול משחק אחרי משחק להצליח לשלוט בקצב ולעשות את העבודה. ושמע, אנחנו צריכים גם לדבר על עוד משהו. ירושלים באים בתלונות קשות לכל הנושא של זריקות העונשין שהרצליה מקבלים בסדרה הזאת. הרצליה זכה 42 זריקות העונשין יותר ב3 משחקים, אבל ירושלים גם כל פעם פקודו מגיע לג'וליאן גמבל, שולח אותו לקו, הוא זרק לבד 27 פעמים מהקו.
הכי טוב זה להתלונן.
כן, אני זה, אני לא...
חלק מהעניין.
זה לגיטימי, וזה יחלה.
בסדרה של מכבי מול חולון, יש שם הרבה התלבטויות, אתה יודע, יותר מדי פצועים.
יום שלישי המשחק הראשון.
אני שומע שקורא ושומע שניבו כבר סיים את העונה.
ניבו כבר סיים את העונה עוד לפני הפלייאוף. וייד בולדווין, אני יודע שעושה מאמצים אדירים, ומחר נקבל תשובה סופית, אם הוא יירשם או לא. הערכות...
זה לא סכנה, אבל באמת ללכת עליו, אם הוא נפצע והם נתקעים?
אני ראיתי את מכבי נגד באר שבע, קודם כל אתה יכול לעשות חילוף אחד.
יש לך חילוף אחד?
אחד יש. ראיתי את מכבי נגד באר שבע, בולדווין היה מאוד מאוד חסר, ביכולת הזאת חולון תעבור אותם. עד כדי כך. אם מכבי נראית כמו שהיא נראיתה נגד באר שבע, היא בבעיה חמורה. אבל אם בולדווין זה סרט אחר, שחקן מאוד מאוד משמעותי במשחק שלהם במיוחד.
צריך להזכיר רק שחצי הגמר והגמר זה אטום משלושה.
אטום משלושה, ואם אתה בטעות מפעיל את המשחק הראשון, לך תנצח אחרי זה בחולון ולהימנע מהפסד. יהיה מאוד מעניין, חולון מגיע במומנטום אדיר, כן? היא לקחה 3 משחקים בסוף העונה, אחרי שכבר הרגיש שקצת בורח להם. אז יש להם את ג'ו רגלנד, זה כושר פנטסטי, ויש להם את... שון דוסון, שלדעתי כרגע, יחד עם תומר גינה, זה שני הישראלים בכושר הכי טוב בליגה. וזה נראה ככה, זה, חולון נכנסו לאיזשהו גרוב, ושחולון נכנסת לגרוב הזה, קשה להוציא אותה ממנו. המשחק הראשון נקבע הרבה, אני לא רואה, למרות שמכבי גם שנה שעברה, המשחק הראשון נגד הרצליה, ובסוף הקשיבי השלישי, קשה לי לראות במשחק שלישי שוב, מול מכבי הזאת, קבוצה מצליחה לנצח אותה. בגלל זה, אם חולון רוצה לעשות את זה, צריך לעשות את זה כבר ביום שלישי.
כן, בוא נדבר על מה שקורה במנהלת. אני רואה שבאמת הייתה ישיבה ויש קבוצות שרוצות בכלל, אלה שלא ייקחו את התמריץ מכספי הציבור, ירשמו כמה שחקנים שהם רוצים בטופס. זאת אומרת, זו לפחות הדרישה או ההצעה.
איך יכול להיות כזה דבר? איפה הפייר פליי? אחד ירשום, אחד לא ירשום.
קודם כל כמה דברים. דבר ראשון, העניין הוא שקבוצות שלא ירשמו 4 זרים באמת לא יקבלו כסף. עכשיו, השאלה היא מה הם כן יוכלו לרשום. אז פה יש פה את הוויכוחים. כל הקבוצות, ללא יוצא מן הכלל, וגם בתוך השחקנים, מדברים על זה שלא יסכימו לעניין הזה של, שלא יהיה הגבלת זרים בטופס. אין דבר כזה. שאלה כמה זרים כן יהיו, ואנחנו נדע את זה רק עד ה-15 ביוני, אמורים לגבש איזשהו הסכם, כרגע עוד אין הסכם בין הצדדים, אני גם מבין שזה המספר זרים שיוכלו לרשום, בא בסופו של דבר, מי ילך על זה? מי ילך ויוותר על 2.5-3 מיליון שקל?
אני עוד לא יודע אם זה 2.5-3 מיליון שקל, 3 מיליון שקל, למרות שדיברתי עם מסר, תקציב הספורט בכל שנה יהיה 250 מיליון שקל, שזו עלייה, זו תוספת, אבל אם הוא רוצה באמת לתת לכולם תמריצים, לא יישאר לו פה, אתה יודע, לממן דברים אחרים.
אני יכול להגיד שאת הדעה שלי האישית, אני חושב שכל העניין הזה שצריך לתת כסף כדי שירשמו ישראלים, זה דבר מצחיק, ואת הכסף הזה, צריכים לתת איזשהו כסף שמועבר. ושהמינהלת
עכשיו
איך עושים את זה.
אני חושב עוד שיותר מצחיק לחשוב ששחקן שווה 120, 130, 150 אלף דולר, אם תשלם לו 300, הוא יהיה יותר טוב.
אני גם מסכים איתך, אבל אני רק חושב שהעניין הוא שבמקום זה משרד הספורט צריך לנסות להרים פה כמה מתקנים, ויש מקומות שמשווים למתקנים, שאין שם אולמות ראויים לליגה ראשונה, לדוגמה שתי הקבוצות שעלו ליגה, גם פועל הפעולה, גם עירוני רמת גן, ברמת גן אין אולם. ריסמן,
כן, אבל
אולם.
חברים, זה לקנות קבוצות, זה להשמיד את הענף. זה לקנות קבוצות, בוא, אני לא יודע מה שר הספורט הזה חושב, זה לא מעניין שהוא ורבלי ומתראיין תחת כל עץ רענן, לדעתי זה מהלך שגורם נזק לכדורסל, וגורם נזק בכלל, וככה לא משביחים ענפים שנותנים להם כסף תמורת איזשהו תנאי, אז צריך לעשות את זה בצורה אחרת, אני לא מבין מי היועצים שלו שם, אבל זה יועצי הכי תופל, חד משמעית.
הכסף חייב להגיע למתקנים, הולכים לבנות אולם באילת ואולם בהרצליה, זה לא מספיק, צריכים לבנות פה לפחות עוד 3-4 אולם.
גם בראשון בונים.
כן, אבל לא בטוח זה מאותו תקציב שאנחנו מדברים עליו. האולם בנתניה גם עומד אותו להיות מוכן, גם זה לדעתי לא מאותו תקציב של הקרן מתקנים. צריכים, יש אפולה, יש רמת גן, יש נס ציונה. יש מקומות שמשוועים לאולמות כדורסל ראויים, ואין להם את זה. אולמות של 700-800 מקומות האלה, די, זה כבר, זה מביך, אני נוסע עכשיו למשחק בהרצליה, אני מגיע שעה וחצי לפני כדי שאין לי איפה לשבת.
אתה יודע, אתה מדבר על היובל, זה אולם שמשרת, אתה יודע, כדורסל, כדוריד, גברים, נשים, עוד כל מיני ענפי ספורט, אתה יודע, גלגיליות.
נו, אחלה, לא טוב?
לא, אבל זה... בוא נע, הוא אולם בן 60.
אבל הבנתי אותו.
לא ראוי.
אולם בתור בית ספר.
אנחנו אוהבים את האנשים כאן שמנהלים אותו, אבל...
תאבין, זה אולם עם יציע אחד. אולם עם יציע אחד.
הבנתי.
זה כבר לא מצלמים דברים כאלה, אתה יודע, זה בלתי ניתן גם לצילום.
אתה רואה את הטורניר לזכרו של אחי, אני לא יכול לעשות שם.
לא, אתה לא יכול. אין שם מספיק מקום. על הכיפק, שקדי, המון המון תודה. נשתמע, תבלה.
תודה לכם, ביי.
אנחנו יוצאים למה? לפרסומות? פרסומות, צער. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אותו תומם. אני בוא נעשה לך חידון. אתמול היה 27 במאי. מה זה אומר?
נכשלתי.
הגביע הראשון של הפועל רמת גן, 27 במאי 2003. מה היה ב-13 במאי?
מה היה ב-13? הגביע השני?
לא. 13 במאי, זה היה חצי הגמר, אז דפקנו בראש למכבי תל אביב.
אתה יודע מה היה ב-25 במאי?
אני לא סופר איזה, יש לי רק 13 ב-27.
אני שואל אותך בשאלה, 25 במאי, אתה יודע?
זה היה חג, לא?
לא, יום הולדת שלי, תגיד מזל טוב.
מה, עוד פעם יום הולדת? מזל טוב, לא ידענו. מזל טוב, כמה אתה כבר?
אתה פתחת את מאי, אז אמרתי
יאללה. אתה כבר מה שנקרא, אתה יודע, זה כמו השיר של...
כן, לא מדברים על זה, לא מדברים על זה.
שירים על ונאי, ניפגש במאי. עומר בוקסנבאום, אהלן, ערב טוב.
היי, ערב טוב.
זה בוקסה הקטן, מה הביא לנו גביע. אתה זוכר את היום הזה?
אני זוכר אפילו שיום אחרי, ב-28 במאי, היית אצלנו
במרפסת, במאי, ביחד עם הרשמה. לא, הייתי איתך באותו ערב. הייתי איתך באותו ערב. באתי לראות את הגביע, הייתי בבית של ההורים, של בוקסה הגדול ושל נילי, באתי לראות את הגביע. עברו
20 שנה, לדעתי היית יום אחרי, הגעת עם
ארי. לא, זה היה באותו ערב.
באותו ערב?
אולי אחרי, אני כבר לא זוכר, הייתי מסוחרר איזה כמה ימים.
גם אני.
אבל תשמע, זה אחד הימים המרגשים שהיו לי בספורט, וראיתי כמה אירועים מרגשים בארץ ובעולם. זה פשוט היה, אתה יודע שאת הפנדל של טפר, הפנדל האחרון, לא ראיתי. זה היה בגמר, כן, ניצחון. אחרי אחת אחת, רק נאמר גם למאזינים, אחת אחת על הפועל באר שבע אחרי 120 דקות. הפנדל האחרון של טפר, הייתי כבר מחוץ לאצטדיון, לא יכולתי להחזיק את המתח.
הרבה כמוך היו, אגב, אנחנו כמה ימים אחרי זה ביקרנו אצל מישהו שקיבל דום לב מהפנדל של טפר, יש איזה פרויקט מפורסם של הפועל רמת-גן, לא זוכר את השם, שבאמת קיבל התקף בפנדל של טפר, וביקרנו אותו אחרי זה עם הגביע כמה ימים אחרי.
תשמע, זה היה באמת, בוא'נה, לא אמנו, נזכיר רק שלפני 20 שנה הפועל רמת-גן, אלי כהן העקוי, מאמן, הוא הביא גם עוד גביע 10 שנים מאוחר יותר, ניצחון אז על קריית שמונה בנתניה, גם 2-1. למעשה פה זה היה 1-1 ופנדלים, כן?
גם בגמר השני היה 1-1 ופנדלים.
כן.
אגב, הייתה לך כמה נקודות יפות ככה על שני המשחקים. בשני המשחקים כבשו מספרי 20, באותם דקות גם, וניצחון בפנדלים.
אתה יודע, אני זוכר את השער
של... תגיד, ובעונה של מיד אחרי הגביע הלכת למכה, באת למכה בחיפה, נכון?
נכון.
בלילה של אחרי הגביע כבר סגרתי למכה בחיפה.
כן, אני זוכר אותך, 2003-2004, נכון?
כן, נכון.
אבל היה, אתה יודע, אני זוכר גם בחצי הגמר, מול מכה בתל אביב, את השער של שרון אביטן בהערכה.
נכון.
זה היה
2-1. לא, דקה 90, לא בהערכה, דקה 90.
לא הערכה הייתה?
לא, לא, דקה 90, דקה 90, אני אעשה קצת סדר, תראה, זה גם תקופה אחרת מהיום, היום מאז שאנחנו זכינו בגביע, כבר הגיעו לדעתי 5-6 קבוצות מהליג הלאומית לגמר גביע, אף אחת מהם לא זכתה אגב, אנחנו היחידים עדיין, ולפני שאנחנו הגענו לגמר גביע מהליג השנייה, לא הגיע פעם אחת קבוצה בשנות ה-70 בני יהודה, והפסידה, ואנחנו היינו השניים בהיסטוריה שהגיעו לגמר, והראשונים שזכינו, זה היה משהו מאוד גדול, גם מבחינת תקשורת, זה לא כמו היום שהיו את האתרים מאוד פעילים וכל 5 דקות צריך לעלות כותרת, זה היה בעיתונים ובחדשות, וזה היה משהו מאוד גדול, ובטח למועדון כמו הפועל רמת גן, שזה מועדון משפחתי, קופמן יכול להגיד לך את זה, אם יש לנו 2,000-3,000 מועדים, אז כולם מכירים את כולם, כולם יודעים איפה הם גדלו, כולם מכירים את המשפחות של כולם, זה היה משהו מאוד חזק ועוצמתי לעיר הזאת גבעתיים רמת גן, כי בעצם
המחשש בגבעתיים. תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה בטיפה ברמה הפילוסופית, הרי היית בהצלחה מאוד גדולה, ואז כמו שאתה אומר בערב חתמת כבר במכבי חיפה, לשחקנים שעושים את המעבר הזה, סתם דוגמה, קח את גוני נאור, נגיד שבא מהפועל ירושלים עכשיו למכבי חיפה, אתה ממליץ או לא ממליץ? טעות או לא טעות? כי אתה בעונה שלך בחיפה, שיחקת נדמה לי 10 משחקים בסך הכל.
אני אגיד לך, לא, לא טעות, בעונה הזאת למדתי הכי הרבה על הכדורגל, זאת אומרת, התפתחתי הכי הרבה, מלהיות בפועל רמת גן של השנים האלה, שם אז, שהגרביים, אתה מתאמן עם גרב אחת קורה, גרב אחת יומרו, גרב אחת דיאדורה, אתה מגיע למכבי חיפה, שהמנהל קבוצה מתנצל שקיבלתי את האוטו של ג'אוטאוטס, כי האוטו החדש עוד לא הגיע, אז המעבר הוא באמת גדול, אבל עדיין אתה פתאום משחק עם עידן טל ווולדי בדיר ומיכאל זנדברג, אז אתה מתפתח, ואתה לומד, ואתה מכיר את המשחק יותר טוב, ואם באמת יש לך קצת דחיפה וקצת מזל, ואתה באמת ביכולת הזאת,
אז אתה כן ממליץ לשחקנים, לשחקנים שצעירים שעל הכוונת, בואו תחממו את הספסל, אולי יהיה לכם בסוף
צ'אנס. לא אמרתי, שוב, במקרה שלי שאני חיממתי את הספסל, אחרים יכולים לא לחמם את הספסל, כמו למשל דולף חזיזה שעושה את זה נהדר, והוא היום אחד השחקנים הכי טובים בישראל, יש כאלה שעושים את ההזדמנות הזאת ועושים את זה בגדול. יותר קל כמובן להגיע למועדונים האלה אחרי שאתה חווה קצת את ליגת העל, ולא כמובן שהגעתי מתחתית ליגה לאומית, זה יותר קל, וגם שחקנים בסוף שחוזרים לקבוצות האלה, כנראה הם גם גדלו שם, כי יש איזה משהו לגדול במועדון גדול, מבחינת המנטליות וההתנהלות היומיומית, ולחוות את המועדון מגיל נורא צעיר, אז זה קצת יותר קל ועוזר, אבל אתה יודע, זה כדורגל, אין לדעת.
אתה יודע, זה מחזיר אותי ליום ההוא, אז אתה אומר 2,000-3,000, אבל גם בחצי הגמר היו אלפים של לורדונים, ובגמר אני, אם אני זוכר נכון, היה איזה מספר של 11 או 13 אלף לורדונים שהגיעו, מכל העולם הגיעו לדבר הזה, לא הבינו בכלל איך זה קרה.
נכון, נכון, נכון. אני חושב שזה המספר הכי של אוהדי הפועל רמת גן במשחק, זה היה ה-27 במאי 2003. אפילו אני זוכר שהביאו את אבי שפנצר, שאתה מכיר, אם תעזרו לו, הוא אז לא יכל כל כך לתפקד כבר, ובדיוק עבר את האירוע, והביאו אותו, ואני זוכר, והבן שלו עד היום בקשר איתי, ואומר לי כמה הוא התרגש, למרות המצב היה, והוא התרגש, באמת זה היה משהו מאוד גדול, ובאמת גם, אתה יודע, סך הכל, הגיעו לחצי גמר, מכבי חיפה, שהתמודדה לי לפעמים מכבי תל אביב, שעשתה עונת צ'מפיונס ליג, לא רגילה, מכבי חיפה, עם, אני חושב עם הקבוצה הכי טובה שהייתה לה, מכבי תל אביב, שהייתה אלופת המדינה באותה שנה, והפועל באר שבע שסיימה מקום רביעי, ואנחנו מתחתית ליגה לאומית, זאת אומרת, ראו אותנו בתור איזשהו קישוט, יופי, עוברים אותם, כולם רוצים לקבל אותנו בהגרלה, ובסוף אנחנו משחקים נגד האלופה, בחצי גמר, היא לא באתה והיא תחת למסגרת, מלבד הפנדל שלה והיא נימני, היא לא באתה כל המשחק 90 דקות למסגרת, גם ניצחנו אותם בצדק, זאת אומרת, מתחת משחק פר 90 דקות, אותו דבר עם פועל באר שבע, קצת היינו מבועלים בהתחלה, לקחנו זמן להיכנס למשחק, ואז ככל שהמשחק התפתח, באמת היינו יותר טובים, היינו עדיפים על באר שבע, זאת אומרת, לקחנו את הגביע בצדק, לא גנבנו אותו מאף אחד, זה גם משהו שצריך לזכור. ואגב, 27 במאי, אתמול דיברו עם אופיר חיים, שעשה הישג גדול, ואני שמח מאוד, הוא חבר וקולגה, ואני מאוד אוהב אותו, ויונתן, אני חושב שאמר לו, שם ברעיון, 27 במאי, הוא אומר, זה התאריך, שזכור לי הכי הרבה לרעה, והיום הוא הופך להיות...
כן, הוא היה שחקן הכל באר שבע.
הוא הופך להיות... נכון, הוא שם מירר בבכי והפקיע את הגול שוויון בדקה 85. שחיים, ואיך התהפכו אחרי 20 שנה היוצרות, והוא זוכר את היום הזה עכשיו לחלוף בחייו.
בוקסנבאום, יש, אתה יודע, שחקנים שעושים קריירה של 30 שנה, ולא עושים מה שאתה עשית, גם גביה, גם אליפות זכית.
הייתי גם בשני הגביעים, גם בגביה השני אני הפעתי את הגול.
אז שני גביעים ואליפות, קריירה מפוארת.
תראה, יצא לי מזל שיש לי היסטוריה משותפת ביחד עם הפועל רמת גן. עשיתי הישג מאוד גדול עם הפועל רמת גן, לזכות בשני גביעים במועדון הזה. זה לא פשוט, זה משהו מאוד היסטורי, ואני שמח על ההישג הזה. סך הכל מבחינת קריירה ושחקן, הייתי אחלה על הכיפק, לא משהו יוצא דופן. הדבר היוצא דופן זה באמת השני גביעים הפועל רמת גן, בהפרש של 10 שנים, זה משהו שבאמת, ככה לקחתי זה עד היום, אם צריך, אתה יודע, בר שבע שבועים שנים אחרי הפרושה, ואני לוקח את זה איתי כנראה לכל החיים.
תגיד, מה, איך מסתכלים מעבר לסיבוב? מה אתה תכנן לעונה הבאה, לבכלל?
שמעתי שאתה מוקש בהרבה מאוד קבוצות.
זה נכון, היו לי מספר הצעות. זה קצת סיפור כזה שאתה, כמו שבחור נפרד מחברה, ושמע יש יחסים מאוד מיוחדת, וקשה לו לעבור לאקסית, בכלל, לאישה הבאה. אז אותו דבר מה שקרה לי עם הפועל תל אביב, היה לי סיפור אהבה מאוד חזק עם המועדון, ומערכת יחסים מאוד קרובה, ואני קצת ככה לא פשוט עם ההצעות שאני מקבל, ככה אני ככה די מפחד לקחת החלטה, או עדיין לא שלם עם ההחלטה הזאת, זה יקרה בקרוב, אני מאמין שזה יקרה בקרוב מאוד, אבל בסדר, עוד מעט נדע.
אתה זוכר שאמרתי לך שהלכת לבוגרים שהודיעו, התראיינת אצלנו, וכשהודיעו שאתה מתמנה למנהל מקצועי, אמרתי לך, תקשיב, תישאר במה שאתה טוב. אתה הכי טוב במה שאתה טוב.
אני זוכר שאמרת את זה.
השנה הזו בהפועל תל אביב הותירה צלקות.
תראה, זה נכון מאוד מה שאתה אומר. היו 5 שנים מדהימות עם הצלחה נורא גדולה, ואז ב4 חודשים, בום, אתה עוזב כאילו את איזשהו סוג של כישלון וחוסר הצלחה. היו דברים שניהלתי בצורה לא טובה בבוגרים, אני יודע אותם. מצד שני, אני גם מסתכל על חצי הכוס המלאה, והחצי שנה שלמדתי בה הכי הרבה, גם על החיים וגם על הכדורגל, מבחינת התנהלות ואיך זה פתאום לחוות את הדבר הזה. עזבתי את המועדון כי הרגשתי שלא יכלתי לעשות את השינוי שאת צריך לעשות במועדון, וגם בגלל החלפת הבעלים. יש דברים שאני לקחתי להם אחריות ובצדק, יש דברים שלקחתי להם אחריות של אחרים, שאני היום מבין שלא הייתי צריך לעשות את זה, אבל בסדר. אמרתי לך, אני לומד מכל דבר, זה בסדר.
אתה רוצה אבל להישאר בנוער או לחזור לבוגרים?
אני רוצה לעבוד במערכת שיהיה לי בטוב. אם זה בוגרים אני אשמח, אם זה נוער אני גם אשמח, אני לא, אין לי, זאת אומרת, העדפה, אני רוצה לעבוד במערכת בריאה וטובה, ושאפשרו לי למקסם את הפוטנציאל של הדבר הזה.
יפה. מה אני אגיד לך, תשמע, זיכרונות טובים יש ממך, ובסך הכל אתה בחור על הכיפק, רק שתעשה בחירה נכונה ומושכלת.
תודה רבה, אני מקווה, וכל בחירה, אתה יודע, הורים שואלים אותי הרבה פעמים במחלקת נוער, אז מה אתה אומר, נעשה ככה? אמרתי, תראו לי את הבחירות שלי כבר קיבלתי, ואני צריך עוד לקבל. חלק היו טובות, חלק פחות. זה החיים, הכל טוב.
כן. בוקסה קטן, המון תודה.
בהצלחה.
בהצלחה. אנחנו יוצאים עכשיו לדיווחי תנועה עם שר, לאחר מכן פרסומות ונבוא. חזרנו, טניס עכשיו, עמית נאור, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, רון. מי איתנו?
יוני איתנו, איפה אתה? באיזה עיר?
וואלה, חזרתי הבוקר, מחר נוסע לרולאן גארוס.
הבנתי. אז היום באמת נפתח הטורניר. לא ראיתי הפתעות מיוחדות, אלא אם אתה ראית משהו שאני החמצתי.
תראה, המדורגת 30 זנג, לא הפתעה גדולה, נשחטה פשוט 6-1-6-1. זה בנשים, זה בלנקה ניצחה. הם שמו די הרבה משחקים היום, גם גברים, גם נשים. הורקאץ' שלח לחמש מערכות. קצ'אנוב, המדורג 11, חזר מ-0-2, נצח בחמש מערכות. והיה לנו עוד כמה משחקים טובים, רובלב ניצח בקלות וקורדה ניצח בקלות. כך שיום ראשון, מה שנקרא סטנדרטי,
כן, ראיתי גם את ציציפס חמישי בעולם.
התחיל מאכל לווסלי שהוא פנסיונר כבר.
מה עם אלקרס? מה איתו?
כל עולם הטניס מחכה לאלקרס, למרות שגם רון הדני שם מעורר עניין, וכולם רוצים לראות אם נובק מצליח להגיע לחצי גמר ולתת שם פייט לאלקרס.
אבל אם הוא מגיע, אז המנצח מהם נראה לי כאלוף הבא.
תראה, אל תשכח שמת וזה בינתיים ניצח את האיטליאן אופן וניצח את כולם שם ונראה מצוין על החמר השנה.
אתה הולך על מדוודב הרבה שנים, אבל שצריך, הוא איננו.
בסדר, אתה יודע, אבל זה היום עכשיו הכל פתוח, אתה יודע, מקודם מישהו שאלתי ואמר, רגע, וג'רי שניצח את הטורניר בז'נבה לא יכול לקחת, אז כן, כולם יכולים לקחת, ואנחנו נשב ונהנה. תראה, הצרפתים נסים להוציא את המקסימום הטורניר הזה, הם עשו קצת משהו, אני לא כך אוהב אותו, הם עשו day session ו-night session עם אורות. על מנת לפזר כמה שיותר ימי משחקים, כרטיסים, אתה יודע. בסוף הכל זה
המפולת שלו. תגיד, אבל אלקרס הוא לא טוב על החמר, 3 שנים האחרונות.
הוא גדל, בוא נגיד, בוא נגיד מזה שהוא גדל על החמר, אתה יודע, אז הוא טוב על החמר.
ספרדי, זה לא סתם ספרדי, ספרדי חיה.
ופררו המאמן שלו בא משם וזכה ברולאן גארוס.
נו, ולמה זה לא הלך ב3 שנים האחרונות?
תראה, קודם כל היה לנו את נדל שלו, איך אומרים, אם נדל היה שם היום, אתה יודע, אז גם לא היינו מדברים על אלקרז, קפה עיבורית עדיין, ברולאן גארוס, זה המגרש הביתי שלו. אז אתה יודע, נשתה הרבה יין, נראה הרבה טניס, ואני דווקא מעריך שיש שחקן ככה, אתה יודע, דווקא לא בחמישייה הראשונה, שיכול להפתיע וללכת כל הדרך, שיש מספיק שחקנים טובים. אז יהיה מעניין, נעקוב, נדבר מדי יום.
מה בנשים אתה רואה שם?
תראה, זה השתיים, זה זבלנקה ורייבקינה, שנראית מצוין, וכמובן הפולניה, שהיא שחקנית חמר מצוינת, והיא הדיפנדינג צ'אמביון, מה שנקרא, אתה יודע, אלופה מכהנת, כך שיש שם בעצם 3 בנות, שהן רמה אחת מעל כולם, אני מעריך שמאחת מ3 תצא אלופה.
אני רואה שאוליאל עוד פעם הפסיד בגמר בבוקרשט, אתה יודע, הוא היום יושב על... היה לפני הטורניר הזה 509 בעולם, אולי יעלה כמה דירוג, מתי אנחנו נראה איזה תזוזה אצלנו?
אני יכול להגיד לך שההונגרי שניצח אותו שם בגמר הג'וניור לפני כמה שנים טובות, כבר עוד מזה 6 שנים, כבר בעמוק בתוך המאה הראשונה, או הונגרד אותה בכל אופן, זה לא, הוא בטורנירים הקטנים הוא בסדר. ברגע שהוא מגיע לטורניר, סליחה, יותר קצת יותר גבוהים לצ'לנג'רים ברמות האלה, שם הוא קצת תקוע, זה דורש כנראה יכולות שאני לא בטוח שיש לו אותם. אבל אתה יודע, מנסים, מה אני אגיד לך, כל עוד החבר'ה משחקים ומנסים, אז יש לנו עוד מטביע דייביס פה נגד יפן, אז נקווה שלפחות בזה אנחנו נצליח, אתה יודע, במסגרות האלה. ברמה האישית אני חושב שזה, הטניס קצת ברח לנו בתקופה הזאת.
כן, אבל משהו באופק רואים?
ברח לבלי שוב או ברח...
זהו.
לא, אין שום סיבה, בוא נגיד לך, אין שום סיבה, זה לא... סליחה, זה לא איזה אומנות לעשות שחקן טניס. וגם כל הקטע הזה של כסף וכסף וכסף, זה לא, 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 לא הכל זה כסף. אוקיי?
מה? מה הבעיה?
הכוונה נכונה, עבודה נכונה, השקעה נכונה, ואני חושב שהעיקר, הדבר החשוב ביותר שאיתו צריך להתעסק ולהבין, טניס זה ספורט שמשחקים אותו בחוץ. לא משחקים אותו בבית. אין ליגה, אין נבחרת כמעט, משחקים אותו בחוץ. זה להיות בדרכים. ולכן, גם האימונים, תזכרו, צריכים להיות בדרכים, צריכים להיות בחוץ. ולא בבית. כן. וזה אנשים לא מבינים. וזה בעצם המפתח לכל דבר. אם אתה תלך היום לכל אקדמיה בזה, אתה תראה ילדים מכל העולם, מכל העולם שהבינו את זה ועושים את זה, ודרך אגב גם האיגודים העשירים, זאת אומרת הילדים האמריקאים עכשיו נמצאים בספרד ומתאמנים באקדמיה בספרד, בצורה מאורגנת כמובן, על מנת להתכונן לתחרות באירופה. זאת אומרת, כולם הבינו שהדבר והמפתח החשוב ביותר הוא בגיל מאוד מאוד צעיר להנחיל להם את האפשרות הזאת ואת הידע הזה ואת ההבנה הזאת שזה ספורט שהוא בדרכים. אז אני מאמין שאנחנו גם נעשה את זה פה, בונים אותם בתחילת הדרך, יש שחקנים מוכשרים בתחילת הדרך, מוצאים אותם החוצה, ואפשר לעשות את זה, זה לא קורה
מדי. אבל מה תעשה עם האמא היהודיה שרוצה שהילד יהיה גם מספר 50 בעולם וגם רואה חשבון? אין, זה לא עובד עם הדרכים.
אתה יודע, אבל זה מה שמצחיק, כשאתה בא ביום חמישי, ואני יכול לספר לך שביום חמישי בערב, בציריך, אתה רואה את כל ההייטקיסטים מכל העולם חוזרים הביתה. נכון? אז בזה הבנו את זה. נכון? פה עדיין, אני חושב שהמערכת יותר קשורה אליהם, ואז אתה שומע שריאנת למשל מישהו לא מזמן, אז הסבירו לך איך הולכים לעשות אקדמיות, ואיך הולכים לאמן אותם, ולנהל אותם. לא, לא, גוטה הפוך. אז אני מקווה שיבינו את זה ויעשו את זה, במספרים יותר גדולים, ואז גם הכסף הוא פרמטר פחות חשוב דרך אגב.
אני מקווה שבאמת עם הניסיון שלך יקשיבו גם לך, אני יודע, אבל לך תדע, תדע, אני כבר חצי מיואש פה.
חד וחלילה, אנחנו כולנו תקווה, ואני חושב שיש כבר כל, תשמע, יש המון המון חבר'ה עם הרבה הבנה שמעורבים היום בטניס, אם זה אנדי ואם זה יוני וליאור מור שרצה ואבי פרס שעושה עבודה באמת טובה, אני חייב להגיד לך, באיגוד, ואנשים עם רצון טוב, קצת הכוונה, קצת שינויים, והכל יהיה בסדר.
עמית, תבלי, נשתמע.
תודה, ביי.
יוני, אז איך אתה חוגג את יום ההולדת?
איפה? אני כבר בזמן שכחתי מזה.
אתה יודע שגם קלינגר חוגג ב-25 במאי?
קיבלתי ממנו אס-אמס ב-12 בלילה.
אתה זוכר את ריפאף, מאיר ריפמן?
ריפמן, בטח שזוכר.
אתה מבין? אז עבדתם הרי באותו עיתון.
יש עוד הרבה, כן.
כן, אז גם הוא ב-25 במאי.
נכון.
ואז מה, אין חגיגות וכאלה וזה?
ממש לא. אתה יודע, בגיל שלנו לא חוגגים.
בגיל שלנו כבר לא חוגגים, בחייך.
מסתירים את זה.
חוגגים אם קמים בבוקר. בחייך, אם לא כואב משהו. אם לא כואב משהו, זה סיבה לחגיגה.
לגמרי.
אתה הבן? אבל יאללה, מה אני אאחל לך? בריאות, הכי חשוב.
תודה, תודה, תודה.
בריאות ובשורות טובות, זה כולל הכל, אתה יודע, גם בריאות, גם נחת, כל הדברים האלה. אנחנו כבר לקראת הסוף, יוני.
בדיוק.
צריך להסתגל.
תן להרוויח כל יום.
הפגזים נופלים קרוב.
נכון, מסביבנו, אמר לי ברור.
ממש. זהו זה, אנחנו סיימנו. נהיה פה כמובן גם מחר. סו לאט, אל תצאו מהבתים. נורא מסוכן, לא שמעתם את חליבה? ביי.